לוקחים פסק זמן קצר מ מחולין עוברים לזוהם. השנה אנחנו לומדים סדר קודשן וסדר זוהם, זה דברים שבדרך כלל לא לומדים בישיבה. כמובן לא צריכים להחזיר, אז הקודשן שלנו זה חולין והזרעים שלנו זה ארץ ישראל, לא מצטרך ממש להתאפל יותר מדי והזרעים עצמם. בהקשר של בהמתן של צדיקים הובא סיפור על אכילת מאי, בהקשר של אכילת מאי אז הובא הדין של בית שם. מה הגמרא? היי רבי יהושע בן זרוז בן חמיו של רבי מאיר בן רבי על רבי מאיר שאכל עד השייף בבית שם והיא תרבי את בית שם כולה על ידו. אז רבי מאיר אכל עלה שייף בבית שם ורבי היתר את בית שם כולה. יש בסיפור עצמו, לפני שנגיע ליסודות הכללים יותר, יש הרבה מן הנסתר. כלומר, לא מבין את הסיפור, בגלל שרבי מאיר אכל עלה שייף בבית שם לכן רבי היתר בית שם. הגמרא שואלת כמה שאלות, איך יודעים שרבי מאיר סבר שזה מותר, אולי סיבה א', סיבה ב', סיבה ג', סיבה ד', אבל גם אחרי שגורים את זה, אז רבי מאיר חשב שזה מותר, למה אתה צריך להטיל? בסך הכל יש שיטה, שאנחנו לא, זה עומד ברקע מה שנדון היום, יש שיטה שקדוש ראשון בטלה וקדוש השנייה גם בטלה. יש שיטה בגמרא שלוש קדושות יש להם, שלוש ירושות יש להם. אז אין בעיה להגיד שקדוש השנייה קדוש השנייה ולא קדוש לעתיד לבוא. ואז תרומת ירק שהוא דרבנן, אז אולי לא נעיד בכלל בזמן הזה, בזמן הבית, אז תרומת ירק היה דרבנן. אפשר להגיד, בזמן הזה, ימי עשרה שתרומת ירק לא קיים בכלל. למה זה מחייבת, מה הקשר בין רבי מאיר לבין רבי שמה? זו שאלה אחת. בסדר, לא יודעים את התשובה. שאלה, הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, הוא לא עונה עליה, אם הבנתי נכון. שאלה שנייה, מה פירוש המילים היתר רבי את בית שם? אז הפשוט הפשוט, ככה גם משהו מרשי, זה שזה מן עדות מרבי מאיר, הוא למד שמה? שבית שם איננה בארץ ישראל. ככה רשי אומר בצורה די גבורה, כסב רבי מאיר לב מארץ ישראלי. אחר כך צריך לדון, אז מה? האם אין תרומות ומסעות גם בחוץ לארץ? כפי שתוספות מניח, תוספות מניח שני דברים הפוכים, זה תוספות מאוד מעניין. תוספות מניח שיש חיוב תרומות ומסעות גם בחוץ לארץ, ויש לו ראיות, וזו גם שיטתו למסקנה. אבל מתחת לפני השטח, זה בא לידי ביטוי רק בסוף התוספות, תוספות גם יודע שאין תרומות ומסעות בחוץ לארץ, כי הוא גם בחוץ לארץ, והוא לא מפרוש תרומות ומסעות, פשוט מאוד. אז קודם כל תסביר להסביר למה יש כל מיני מסומר, אבל צריך להסביר למה אין, ואז פתאום הוא גילה איזה ירושלמי, או ספרת רבי נותן שהוא קצת מצוץ מן הקירות, שבאמת שמשלמים ארנונה, משלמים טסקה, אז לכן אין. פשוט יש שני דברים פשוטים לתוספות, שהם שני דברים סותרים, הוא לא מעמיד אחד נגד השני, הוא מסביר כל אחד בצורה נפרדת. אז אומר, אז לפי רשי, גם לפי התוספות, כנראה היתר רבי בית שם, הוא פסק שאלה גיאוגרפית. הלשון קצת מדגדג, היתר נשמע כאילו הוא היתיר משהו, כלומר פעל ברמה, כמובן לכל רק ברמה של דרבנן, ברמה דרבנן הוא יכול גם להפקיע. אנחנו נדבר על זה כאפשרות בהקשר של הרמב"ם. מה בהקשר של הרמב"ם? הרמב"ם שינה את הלשון. למה ממש הרבי היתר את בית שם והוא נמנע על אשקלון ופטרוה. אז השינוי לשון בתוך משפט אחד הוא מעניין. לא מחייב שום דבר, אבל זה מדגיש אולי קצת שאולי יש הבדל. נמנע על ופטר אותו, מה זה נמנע? ישר בדן בדן בדן, הגיע למסקנה, אבל היתר נשמע יותר סמכותי. בסדר, נראה, בסדר נזכר את הספרה, למה יכול להיות הבסיס של הספרה כזאת. בכל מכם, היתר רבי בית שם כולה על יודו, כלומר היד, היד המימי, בגלל החילת המימי. טוב, אז כמובן שהסוגיה תהיה קודם כל בהבנה, כפי שכל ראשון מיד כותבים, בהבנת מעמד ההבדל בין תרומת ירק לבין תרומת פירות לבין תרומת דגן בית ראש ויצר, יש כמה שיטות, אנחנו לא נדעו בזה, אתה בזה קצת בהתחלה. יש מחלוקת רב הראשונים, מה זה בעיקרון? בעיקרון, מתי שהכל, כל התנאים קיימים, אז מה הוא דיורייתא, מה לא? בתורה כתוב רק דגן בתירוש ויצר. הרבה ראשונים חושבים שכל פירות תאילן נכללים בתוכו. כבר אומרת עושה מפורשת בהרבה מקומות שתרומת ירק זה לרבנן, גם בזמן הבית. אז חולקים על פירות, או חולקים על אפילו יש שיטה פחות מרכזית. יש הבדל בין שבעת המינים לבין דגן תירוש, יש הבדל בין שבעת המינים לבין שאר פירות. כלומר דגן תירוש ויצר, איכשהו כולל גם תמרים ותאנים, אבל לא, לא תפוחים. יש כל מיני, יש כל מיני שיטות ושיטות ביניים. במאמר קצר מאוד, הגמרא שאלו את רבי שאלה מדינית, מה פתאום שאתה קם ומתיר? מקום שאבותיך, אבות אבותיך נגעו בו איסור, אתה תנהג בו היתר. אפשר להבין את השאלה הזאת באחד משתי דרכים, אפשר לשאול אותו, אפשר להבין אותו כשאלה הלכתית. כלומר, מקום שנהגו, אבות אבותיך זה לא היסוד כאן, אלא מקום שאב איסור, מקום שיש מנהג לעשור, אז, אז אי אפשר להתיר, גם אם זה, גם אם זה, גם אם אתה חולק, אבל גם המנהג קובע. אז צריכים להיכנס לסוגיה של, של מנהגים, מקום שנהגו איסור, אם מותר להתיר. מחלקים בין מנהג בטעות ובין מנהג בזה, צריכים להגיד שזה ארץ פשוט טעות, לפי רש"י בתוספות זה בסדר, הם טעו בעובדה. חשבו, זה ארץ ישראל, ה-GPS לא עבד, אז זה אולי כן אפשר להתיר, יותר קל. אבל אם הוא שינה את הפסק, כלומר, הם סברו שקידוש הראשון לקידוש השייט לקידוש לתת לרוב, הוא סבר שקידוש השייט לא קידוש לתת לרוב, אז יש שאלה בכל להתיר. לשאול הגמרא משהו, שאלה קצת אחרת, שלא הייתה שאלה חתית, אלא שאלה מוסרית, הנהגתית, כלומר, סתם שאלו אותו, מי אתה בכלל? אתה רבי, אבל אבא שלך היה לו מליאל, זה קצת יותר משים, או שמליאל, סליחה, זה עוד יותר משים. ואיך קמים בין לילה ומתירים? אני לא יודע אם זה חלק פשט הגמרא, אבל כשקוראים את זה מגישים, בגלל שלנהם על ירק יום עדיין, אז אנחנו הופכים את כל ההלכה על ראשה, זה באמת נראה, אני יכול לתאר את השיחה של ראש הישיבה, מנקה כזה, איזה רב מיושליים, שמע איזה שמועה, קרה באחד מספרי הרכילות הרבניים, שפלומני יאכל משהו, אז הוא פתאום מטיל קטניות. לא ככה נוגעים. בסדר, זה מה ששאלו את רבי, והוא אומר להם תשובה באמת מדהימה, אנחנו לא נדעים. במקום הניחו לו אבותיו להתקדר בו, שלא מביאים ראיה ממה שגדולים עשו בעבר, כי מרשי משהו בכוונה, אף פעם לא הבאתי את זה ככה, אבל רשי אומר כי בכוונה הם לא עושים מקום בגלל רחמונס ושוד הצאצאים. כלומר, אם הגודל יעשה את כל מה שהוא יכול, שזה הכל, כי הוא גודל, אז אנחנו יכולים לסגור את הבסיס, בשמה יש ישיבות, אנחנו כולנו נלך ונהיה, נעבוד בבנק ישראל. תשובה, בחוכמתו וברחמנותו ובציפייתו לעתיד, אבותינו נהגו באיסור למרות שידעו שזה היתר רק כדי שנוכל להתיר. זה מאוד מאוד קשה להקל את זה. הפשט הרגיע, לא יודע מה פשט הרגיע, הפשט שכת חשבתי זה שם, זה בהשכחה. כלומר, אף אחד הוא לא מושלם, וקדוש ברוך הוא לא לחוץ. ולכן, מבחינת השכחה פרטית, גם הכי גדולים משאירים דברים לקטנים, אף אחד לא יכול לדמור את הכל, ולכן מוקם הניחו לנו אותנו מוקם להתגדלו. לכן מותר לכתוב היום ספרים. יש, אני זוכר בכיתה ט', פעם ראשונה שנחשפתי לרבי עקיבא איגר. והרב שלי בכיתה ט', אמר, יש לי רבי עקיבא איגר, אז הרבתי את יד בסיטי פרס, הוא אמר, לא, 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 יש שאלה רבי עקיבא איגר. אז לא ידעתי לצאת מה בחור, אבל מקום הניחו לנו רבי עקיבא, מקום נתקדם בו, ברור שרבי עקיבא אומר שבצורך, כאילו עקיבא, כל גיון השם נגמר במילים, בצורך עיון, בצורך עיון גודל. אז יש לישיבות איזה הרגשה כזאת, בצורך עיון גודל, אז מי אתה לענות? התשובה, בצורך עיון גודל, אז אחרי, מקום הניחו לנו אותנו, זה תפקידנו בחיים. זה כבר מאוד מעניינת ויש לזה דיונים, וזה לא, במבע הפדע יש כאן דיונים, אבל אנחנו נעסוק. אנחנו נעסוק היום בשאלה העקרונית, לא של הירק, דרך אגב כן, אבל לא של הירק, אלא של בית שאן. הגמרא מסבירה בהמשך שבית שאן הוא במצב של הרבה כרוכים, כף שמרני מצרים ולא כף שמרני בבו, וכסה בקטוש הראשון לקיד של שייט ולקיד של עתד לבום, וניחום כדי שיסוחו עליהם עניים בשביעית. גם כן משפט, הבנתו המלאה הוא די קשה. מה הקשר בין החלק הראשון לבין החלק השני? מה הפשט של המילים והניחום? מה, אפילו מבינים, איך בדיוק העניים מרוויחים מהפעולה הזאת. תראו איזה פעולה גם, אבל כמובן, אבל לכאורה, כל פשט שמישהו יגיד, הוא צריך ללמוד על השאלה המסית, האם באמת מרוויחים. בפשוט, אם מדובר על שביעית, וכתוב כאן, וכתוב כאן שביעית, אז בשביעית, לכאורה, עניים מרוויחים ממה? בשביעית. שביעית זה טוב לעניים. הפשט שכמעט כל הראשונים, כך מה שהמילים זה שהם, הם עשו את ההפך. הם בגלל, בגלל הקדמה, בגלל שההר ויקרוך הם כוף שמולים מצרים ולא קשור בלבבר, ולכן כתוש ראשון הקיד של שייטה ולא קיד של הדבור, אז לכן המחמות האלו בעיקרון צריכים להיות לא מקודשים. אז לא מקודשים זה רע לעניים, בשביעית. אולי זה טוב להם כל השבע שנים, אבל כתוב כאן בשביעית. אז בשביעית זה רע להם, אז אתה צריך לסביר איך בדיוק עניים מרוויחים מזה ש... ושימו לעשות גם חשבון. אז נכון שאם יש קדושה ארץ ישראל, אז חייבים במייסרוני וחייבים גם בלקל של חופיה, אז יביחו מזה ויפסידו כאן. חשבון פשוט אומר שעדיף לקבל את כל השדה ולא לקבל את המייסרוני. מייסרוני זה רק הסיבית ושביעית זה כל השדה. אולי זה לא נכון, אנחנו יודעים גם היום זה שיש שביעית זה לא אומר שעניים באמת מסתובבים מקבלים, אבל בכל זאת אמורים לקבל. אז האחרונים, הראשונים לא שואלו את השאלות האלה, האחרונים ממש ניסו לעשות חשבונות, האם הפשט של מישהו, הפשט של הרמב"ם, הפשט של רש"י ותוספות, האם זה באמת עומד במבחן המציאות?
לא
קשור
לספיחים?
מה? לא הזכרתי גם את הספיחים, כן? אז בירקות השביעית זה רע, נכון? בפירות שביעית זה טוב לעניים, טוב לכולנו. בירקות, ברמת הדרבנן של איסור ספיחים, השביעית זה רע לכולם. אז החשבון הוא מאוד... הוא מאוד מסובך. ואחרונים לקחו את זה באמת ברצינות. מי שיקרא את העיתונות לפני שישה חודשים, אז אנשים ממש כתבו שירי הלל ליסוד החברתי של שביעית. מעולם שביעית לא הייתה באמת יסוד חברתי. חזר דרגו שזה יהיה נורמל. זה לא שכולם החקלאים הלכו ללמוד בישיבות. גם זה קראתי בעיתון. שביעית זה דבר נפלא, כי זה נותן לחקלאים אפשרות ללמוד שנה שלמה בישיבה, בלי לדאוג. מה בלי לדאוג? מי מפרנס אותה?
יש
הברכה כתובה, כן, יש ברכה בתורה. והביקוחים, סתם, קצת שביעית, בשנה שביעית, והביקוחים, בהקשר שהיית מכירה בעיקרון, אז מאחורי הייתה מכירה, עומד יסוד, ששביעית, היום, מצב הנוכחי, זה קשה לעם ישראל, ולכן צריכים לעשות משהו בשביל תקנת הציבור. התורה אומרת את ההפך. התורה אומרת שאסור לדאוג. אז כל התקנה, כל היסוד שעומד מאחורי תקנת את המכירה, הוא עומד נגד הביטחון, או ביטחון כעיקרון. פסוק מפורש, אם שומרים שביעית, רק שבו הוא דואג למזון. אז אחד התירוצים המעניינים, זה שאם שביעית הייתה דאורייתא, אז לא שאז היה יותר חמור מבחינת ההלכה לעשות את המכירה, שזה גם נכון. אלא גם באמת לא היה צורך, כי להפך, זה היה אסור לעשות, כי את השפוך הוא הבטיח. אבל כיוון שזה רק ברבנן, אז כשפוך הוא לא נותן תמיכה לתקנות הרבנן. שזו השאלה באמת מהותית, מחשבתית עמוקה. כשפוך הוא אומר, מישהו שום עצמו, תמיד דואג לו. מישהו מי יצרות הרבנן, שדברה אני אתגור. זו הייתה היסוד כאן. כשפוך הוא לא מחויב. אני, הבטן שלי אומר, שממש לא, אנחנו בשותפות עם הקדוש ברוך הוא. טוב הוא לא רע, אבל זה חברה אחת, והוא אין לו פרעה, הוא צריך גם לתמוך בתקנות חזר, ולתת שכר, ולהבטיח, טוב, הבטחה מיוחדת, לא סתם שכר, זו הבטחה מיוחדת של קדושת הארץ וזה, אוקיי, יש מה לדון, זה סתם. אבל, אז אני לא יודע, אולי נזכיר את זה כשנראה, כלומר, נזכיר את הבקב הרמב״ם, שאומר משהו שנראה הפוך ממה שפה ראשונים אחרים אומרים. אז אני לא יודע מה בדיוק התשובה, אבל אני לא יצא, כנראה, האם תקנת הרמב״ם עומד לטובת לטובת עניים או לא. חולים חשבו שהם יודעים תשובות, ולכן דחו או לא דחו, פחות או ראשונים, אולי בגלל זה דחו. אז אנחנו נזכיר את העיקרון הזה. טוב, אנחנו מנסים לדעת מה זה בעצם הדין הזה שנקרא עולי מצרים בקוסובה, קדוש הראשון הקיד של השייטה ולא הקיד של העתיד לא. טוב, יש, נתחיל ככה. קודם כל, בפשט הגמר. איך רש"י ותוספות לומדים? רש"י ותוספות לומדים שרבי למד מרבי מאיר, שבית שאן הוא בתחום של עולי מצרים ולא עולי בבל. זה כנראה שלפני כן חשבו שבית שאן הוא בתחום של עולי בבל, עכשיו גילו שלא. אוקיי, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ולכן מה? אז מה מעמדו של בית שאן? אז מה זה מפורש ברש"י ויסודי בתוספות? מה, בכל הדיון של התוספות זה יסודי. אז אם זה בתחום של עולי מצרים ולא בעולי בבל, אז מה דינו הלך למעשה? הוא בחוץ לארץ. לא, תגיד יסודית. הוא בחוץ לארץ. כלומר, מה שלא, קיצ'ר ראשון, איך הם מסבירים? קיצ'ר ראשון וקיצ'ר לשייך ולא לתיד לבוא. אז פעם בית שאן הייתה בארץ ישראל, אבל בחובן הבית בגלות ישראל, אז כל ארץ ישראל הוא לא בארץ ישראל. ואז באו בעזרה והוא קידש, וקידש או קידשור, משהו התקדש, אבל תחומים אחרים. ומאז, וכיוון שקידוש השני, הקידש של פייטל וקידש של עתיד לבוא, אז מאז ויד עתה, הגבולות של ארץ ישראל נקבו ידי עזרה. אז יש שטחים שעכשיו סופחו לחוץ לארץ. זה סיפוח, סיפוח שלילי. כן? ככה רש"י כותב גם בלשון שלו. כסבה רבי מאיר, לא בארץ ישראלי, ומה יסדה גם בחוץ לארץ, הוא נוהג מדי רבנה. זה עומד מאחורי השאלה של תוספות. אין מקום, תוספות לא מכיר בכלל ספרים, אפשר לחלק, אבל תוספות בכלל לא, תוספות הוא קיצוני יותר. אין הבדל בין התוספות, בין צרפת לבין בית שם. אז מה שלומדים מהגמרא שלנו לגבי בית שם, הוא נכון גם בצרפת, מה? בסוף, בסוף אני אומר, אבל לגבי הגדרת, אבל למה כל התוספות מבוסס אחר? לגבי הגדרת הגבולות, אז בעצם מדובר, הנושא של התוספות היא על פי הגמרא שלנו, מה דין תרומות ומסעות בחוץ לארץ. אז נגיד, מה פתאום? הסוגיה של הנושא, במה דין תרומות ומסעות בתחום של עולי מצרים. התוספות לא מכיר דבר כזה. אין דבר כזה תחום של עולי מצרים. תחום של עולי מצרים אחרי החורבן הוא, כיוון שפוסקים כפי של שייטה ולא כפי של עתיד לבוא, אז תחום עולי מצרים זה תחום של איפה שהגיעו עשרת השבטים. אחד מן השעשועים, לא הייתי אומר ששעשועים של התורה, זה לא תורתך שעשועי, אבל אחד מהשעשועים של דברי חוד של היהודים משך הדורות, זה לזהות איזו עמים בעולם הם בעצם עשרת השבטים. יש שתי שיטות. אחד זה באמת לחפש רמזים. בשיטה השנייה זה למצוא מישהו מוצלח ולהגיד שכנראה שהוא יהודי. יש תיאוריות ממש מעניינות, תיאוריות ציניות, אנשים ציניות. אנשים שהציעו אותם, דוגמה היפנים. יש כמה הקשרים מקבילים בין יפנים ובין יהודים. חוץ מזה שהם לא בדיוק נראים כמו יהודים, שזה ראייה די טובה, אבל אני יודע, קיבלים הם בעלי גוונים שונים. אני זוכר בתיכון אמרו לי שהאירים, לא בדיוק המוצלח, אבל האירים הם עשרת השבטים. הראייה היא מהשם של המקום. הגיעו שם היהודים, הם כל כך מצאים ביניהם, אמרו, אז דוס איז אירלנד, שבאירלנד אומר, זה המדינה שלנו. אז אירלנד, פירושו, המדינה שלנו. וזה ביידי, שסימן שהם יהודים. היה תיאוריה שמאוד מצא חן ביני אמריקאים, פעם בגלל הקשר של התנך, וזה שהאינדיאנים הם עשרת השבטים. ואפילו מצאו באיזשהו מקום באינדיאנה, אני חושב, חפרו, מצאו, קבעו באדמה, איזו מצבה גדולה כזאת, שפחות או יותר היה כתוב שם בשפה שלא מזוהה, אבל אנחנו מביא זמן לפניך את זה, פחות או יותר כתוב שהם מבני עשרת השבטים. זה באמת היה מאוד, מאוד מרשים. עד היום לא תפסו בדיוק את היהודי שקבר את הדבר הזה כבדיחה, אבל יש עדיין אנשים שמאמינים בזה. כן, אז בסדר, אז האינדיאנים כבשו את אמריקה, זה מאוד מרשים, אז כל אמריקה שייכת לנו. אז תסמת אומר, לא. כתוש הראשון, נקיד של השייט ולא נקיד של עתיד לבוא, אז כל העולם כולו, כמו לפי התוספות, כל העולם כולו מחולק לכמה חלקים? בעיקרון עכשיו, שניים, יש ארץ צר ויש את השאר. גם רש"י, גם התוספות חושבים ככה, לכן התוספות רוצה לדעת, מכאן לומדים מה הדין בחוץ לארץ. אז לומדים שלפחות מה יעשה ירק מותן, או לפי רש"י, אז לומדים שבכל חוץ לארץ אז תרומה דיורייתא אסורה, כלומר מצוות התות בארץ דיורייתא נוהגים, אז צריכים להפריש מדנת ראש ויצר, אבל מה שדרבנן בארץ ישראל אז מותר בחוץ לארץ. בסוף תוספות יסביר למה זה לא נכון הלך למעשה, בגלל שזה רק דרבנן בחוץ לארץ, כמובן, זה ברור. אז יום אחד הרובים, ברוך השם, הם ביטלו את זה. אור הספרה של רבנו תם. אם אתה לא יודע את התוספות, עכשיו שמיים תם, אתה יודע שאתה מעניינת. מה אומר רבנו תם? משלמים מס למלך, ולכן לא צריכים להפריש תרומות ומסעות. מה הספרה?
זה לא שלנו.
אז ואם זה לא שלנו?
אז זה לא קרקע של יהודים, זה לא חייב, כאילו, רק מקרקע של יהודים בחוץ לארץ,
למה רק קרקע של יהודי חייב בתרומות ומסעות בחוץ לארץ?
כי ככה זה גם בארץ.
קודם כל זה לא ברור. אז יש מחלוקת בגמרא אם יש כוח ביד עכו נפקים תושת תרומות ומסרד. מחלוקת שהיא מחלוקת הלכת המייסה, זה ממש חלק מסיפורי זה חלק מסיפור את המחילה. הלכת המייסה זה מחלוקת, ככה זה כתוב בספרים, היום זה כבר לא כך, כי חומר תמיד מנצחות, אבל עד לפני כמה שנים זה מחלוקת בין ירושלים ובין בני ברק לגבי ניהוג קדושת שביעית בפירות של עכו, פירות שקונים מגויים בארץ ישראל. אבל אז קודם כל זה מחלוקת, ובית יש כאן איזושהי סתירה פנימית. למה? מה הסברה שיש כוח ביד עכו מפקיע מידי תרומות ומסעות בארץ ישראל? שגם בעת כלל, אני אגיד את זה מאוד קיצונית שקשה להקל את זה, קשה למי שמישהו סובר ככה, אבל בכל זאת נגיד צריך בשביל הפשוט, כשגוי קונה שדה באמצע ארץ ישראל, אז גם הוא לא ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל זה ארץ של היהודים. אם זה שייך לגוי, זה גם לא ארץ ישראל. אתה רוצה לשמוע מאוד 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 קיצוני, אז בוא נגיד, יש לו, בסדר, ארץ ישראל, אבל זה קל מאוד להחזיר אותו, אבל כרגע הקדושה בטלה. יפה, אם זו הסברה, אבל ברגע שתקנו תרומות ומסעות בחוץ לארץ, הם לא תקנו שמדרבנן יש קדושת ארץ ישראל בכל העולם. יש גבול למה שאפשר להגיד אפילו מבחינת למדנית. זה לא שמדרבנן צרפת זה בארץ ישראל. אז יהודי שרק בקייס מדרים דרבנן יכול לגור בפריז. זה ודאי לא. אלא מה? הם אמרו שלא צריכים קדושת הארץ בשביל חיוב תרומות ומסעות. אז מה פתאום שיפקיע? אין לו מה להפקיע שם. טוב, תגיד, מעשית זה עדיין נכון. הסיבה שתקנו בכל עולם כולו זה בשביל היהודים, שיהודים יזכרו תורת תרומות ומסעות. אז אם זה, יהודי עדיין צריך לחות תרומות, אסור לחותנו. בסדר, אם זה גדל, יש כאן איזושהי בעיה הגיונית להגיד שקניין גוי בחוץ לארץ יפקיע. ממה? אם הוא מפקיע מחיוב תרומות ומסעות בגלל שהוא פוגע במעמד הקרקע. אבל בחוץ לארץ אין מעמד הקרקע, כל התקנה היא לחייב בלי מעמד הקרקע. אז צריכים להגיד בכל זאת, אבל דומה לדומה. כלומר, לא מתקנים בחוץ לארץ מה שאפילו בארץ. יורייתא לא היה. אז מבחינה זאת, אז שומרים כאילו על ה... בכל זאת זה רק זכר, זה בכל זאת כדי להנהיג אותנו. אז מבחינה מעשית זה הגיוני, מבחינת למדנית זה דווקא לא הגיוני. אבל מה שבאמת מעניין אותי זה יסוד הסברה של רבינו תם. זה לא שייך להם. היהודי קנה את הקרקע בכסף תקילים, שקלים טובים מאוד, והקרקע שייך לו, מה הוא עושה? הוא משלם מס. אז מה הסברה שבגלל שהוא משלם מס, זה יחשב, הסברה היא נכונה, זה נחשב לאדמת הגוי, בגלל אדמת המלך, בגלל שהוא משלם מס זה אדמת המלך, מה כאן הסברה? אכן יש כבר מפורשת, גמרא, איפה הוא? אתה רוצה לצדד את זה? יש כבר מפורשת, כבר אומרת שזה היה באמת תקופה קשה מאוד, אחרי, לא אחרי חורבן הבית, אחרי חורבן השני והשלישי, בתקופה של המוראים בארץ ישראל, אז באמת, זאת הסיבה שהיישוב פחות או יותר נעלם. מצב הכלכלי היה ממש על הפנים קשה מאוד, גם מיסים גבוהים, גם תנים מאוד קשים, אז אמרו שכל מי שמשלם טסקה, כל מי שמשלם מס למלך, אז הוא פטור משביעית לחלוטין. כאילו עבודות משביעית, מי שיש לו, מי שמשלם מס. מה התיאוריה? בגלל שאני משלם מס, אני גם משלם מס, נו יש לי קרקע, כל מי שיש לו קרקע בכל העולם צריך לשלם מס, בגלל שאני משלם מס, אז לכן יש הפקעת בעלות, מה כאן הסברה, כן?
כבר ההיגיון שעברו אתה משלם מס, זה שהמלך מרשה
אותו להשתמש בקרקע שלו. כן, אז האם זה נכון?
זה
תיאוריה מאוד 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 יבי הביניים, השאלה היא האם זה שהראשונים מאמצים את הסברה הזאת, כבר כבר נמצא את הסברה הזאת, זה בגלל שהייתה התיאוריה היחידה, אבל השאלה היא, אם התיאוריה כבר לא נכונה מעשית, זה לא שאלה מטאפיזית, זה שאלה משפטית בחוקי הגויים. היום, מטילים מיסים על מה שרוצים. אני לא צריך הצדקה להטיל מיסים. אתה עובד. אין סברה בעולם שחלק מהעבודה שלך שייך למלך או שייך למדינה, אלא מה? הם צריכים כסף, מטילים מס. כן, זה לא, אתה רוצה לנהוג במכונית, אתה צריך לשלם, למה? בגלל שמכונית שייך אליהם, טוב, הכבישים, לא יודע, זה לא מטיל מס על מה שרוצים. אז נכון, יש מנהג, זה מנהג. יש מס בכל עולם כולו, שזה מס רכוש קרקע. מה שנקרא היום ארנונה, אבל ארנונה בגמרא זה משהו אחר, לא יודע איך זה קרה, מה שנקרא טסקה. אבל האמת שהיום זה בגלל הנוהג, זה בגלל המנהג. אבל זה נכון שביסוד המס היחיד בימי הביניים היה מס קרקעות, ובגלל שזו שיטה פיודלית, כל המדינה שייכת שייכות אמיתית למלך, שזה לא סותר שהוא שייך למלך צרפת, והוא גם שייך לדוקס בבורגנדי, והוא גם שייך למבחי דוק המרקי דה שמפנוז, והוא גם שייך לך. יש פשוט דרגות בעלות. זו השיטה הפודלת. הכל שייך לו, והוא מחלק בלי להפקיע את זכותו, אתה משלם לו קצת, ואז אתה גם יכול לשמש. בלשון שלה, אני קוראים לזה חכירה, אבל האמת שזה בעצם בעלויות חופפות. אז על זה אני שונים, כיוון שזאת האמת, אז שום דבר לא באמת שייך לך. אפשר להגיד את זה ברצל היום, שבאמת כל הקרקעות, כמעט כל הקרקעות, 92% מהקרקעות שייכון למדינה, והבית שלי באמת לא שייך לי, אני חוכר. אז ולכן, הם הולכים ממני כסף. אז לכן, אולי זה לא הקרקע שלי. אבל זה חכירה, ולכן זה רק 50 שנה. מי שיש לו קרקע בצרפת, בזמן אמנות העם, זה לא 50 שנה, זה לא עולם. אי אפשר לזז אותו. גם המלך לא יכול לזז אותו. זה להפך, זה כל כך, אפילו לא יכול לזז את עצמו. הסרפס, העובדים, הצמיתים, הם שייכים, קרקע שייך להם, הם שייכים לקרקע, הם לא יכולים לזוז. אי אפשר לזז אותם משם, יש רק קבוצה אחת של אנשים שהם לא שייכים לקרקע, והם היהודים, הם שייכים למלך, צבא ישירה, ספי קמרי, הם שייכים למלכות, אז נאמר כדי להגן עליהם, אבל זה גם שלמים סביב. אז זו התיאוריה כאן. עכשיו אני שואל, ברור שהדבר הזה יצוטט גם להלכה גם היום, אבל השאלה היא ככה, זה שכל ראשונים חושבים ככה, אוקיי, אני חושבים ככה זה כאן, זה שיטה שכל ראשונים, זה בטח אמת, אבל בליבי אני אומר, כל ראשונים חושבים ככה, לא בגלל שזה דת תורה שלהם, אלא בגלל שזה דת המשפט הגרמני שלהם, שזה גם נכון, אבל היום זה לא נכון. או שזה כן נכון, אולי זה נכון, כי כמעט שעדיין אותו מס נהוג בלי שינוי, אז אולי על אותו מס עדיין נכון, למרות שאף אחד לא חושב ככה, המשפטנים לא יגידו את זה. יכולים להוציא, היום להוציא החלטה, ועשו את זה לפני כמה שנים, סתם, המדינה צריכה כסף, אז היא אומרת, כל מי שיש לו מכונית, משלם עכשיו 50 שנים. מס רכוש, ותראה מה זה מה שרוצים, זה לא, מה פתאום הם קנו את המכוניות, איך זה יש לי עכשיו לשלם, ואיך הם עשו את זה, איך קיבלת נהפקן. זה לא ככה. טוב, זה סתם נקודה מעניינת. יש כאן, אבל תוספות התכוון, שפי התוספות, כל הסיבה שלא מפרישים תרומות לעשות בחוץ לארץ, זה בגלל הסיבה הזאת. אז זה חייב להיות נהוג היום, כי עדיין לא מפרישים תרומות לעשות בחוץ לארץ. בסדר. אם יש לנו ממס. כמה תוספות היה צריך להגיד, אבל למה הגמרא לא יודעת? זה גם לתקופת רבה של אומץ. זה אומר לחינמי, בגמרא כתוב שצריכים להפריש תרומות למסרות בזמן הזה, זה אך ורק אותן קרקעות שלא משלמים תסקה. כנראה שתוספות למי שהיו קרקעות כאלו, היו קרקעות כאלו. מלך נתן לך פטור או משהו, לא יודע בדיוק איך. אבל והיום, אצלו, אז כולם שילמו מס. אז לכן אף אחד לא צריך להפריש תרומות למסרות. טוב, אז עוד פעם, שיטה עברה שבתוספות היא שעולם מחולק לשניים. אז זה מאוד עצוב, היו פעם מקומות שהיו פעם ארץ ישראל והיום הם לא. ככה, זה הלשון. אולי אני יכול לשחק עם זה קצת, לגבי תרומות ומסרות זה 100% נכון, והאמת שהלשון תרומות חושב זה נכון נקודה. זה היסטוריה, אתה הולך לבקר בבית שן, זה כמו ללכת כביכול להר סיני. פעם שכן השכינה שם ואחר כך עזבה ועכשיו זה סתם הר, אבל זה מעניין. לא, פעם שכנה שם שכינה, אז אנחנו נלך לבית שן ואנחנו נגיד, פעם שכנה כאן שכינה, חבר אדם למלוא משטח, ואולי זה יחזור. עכשיו, זה לא יכול להיות כל כך פשוט, כי בכל זאת, אנחנו יודעים שיש עוד מערכת שלא מוזכרת כאן, ואף ראשון לא יכול להתעלם ממנו לחלוטין. דהיינו, שיש גבולות בתורה. מה הכוונה שם? כל הגמרא שלנו מבוססת על כך שיהושע, יש קדושת יהושע. היא בתהילה, יש קדושת עזרא. אז מה סבא מבינו בארץ ישראל? הוא אמר לו ללכת לשם, זה היה, כן, יצחק היה אסור לו, כתוב, אחזר, יצחק אסור לעזוב את ארץ ישראל. אבל למה? יהושע עוד לא קידש. אז זה כמו צרפת, ככה התוספות אומר. אז חייב להיות איזשהו מערכת שאומרת שיש משהו שנקרא ארץ ישראל, לדוגמה, וזה רוחו ראשונים יסכימו, תוספות לא מסביר לנו כאן איך מקדשים בדיוק את ארץ ישראל. נקרא את הרמב״ם, אבל אף אחד לא צריך להסכים עם הרמב״ם, הרמב״ם יש לו שיטה ייחודית. אבל בכל זאת יש משהו, כן? אז נניח ש... יום אחד סתם קבוצה של יהודים גדולה משתלטים על שכונה, נקרא לשכונה הזאת ברובת, או אם יש איזה צרפתי פה לפלצה, שפה אין שם יהודים, אבל בכל מדינה יש שכונה יהודית. אז האם יש איזה קדושת ארץ ישראל, יש שם חזקה, כלומר התיישבות כמו של עזרא והרמב"ם, בטח ששם, בואו נעשה איזה כיבוש, כן, עם איזה פלו באופק, אבל יש מקום שנקרא ניו סקוויר, ושם כיבוש די טוב, ייקח צבא כדי לקבל את זה בחזרה, מדינת ארצות הברית כבר ויתרה על זה. גרח סידים באים, והמשתלטים, אף אחד לא יכול לזוז. אגב, זה תשועת ארץ ישראל. אז הלב אומר, ואני בטוח שתוספות גם מסכים, שהתשובה היא לא. אי אפשר לקדש מחוץ לגבולות. יש גבולות. יש פרשת במסעי, ויש פרשת בעצם המבינו, בואו נשכח לבוא המבינו, זה גבול מדי. הגבולות של, של, של ספר במדבר. הם הגבולות של ארץ ישראל, שאת זה צריכים לקדש. וזה אפשר לבטל את הקידוש. עכשיו, מה המשמעות ההלכתית של הדבר הזה? דבר אחד, הוא די... עוד פעם, יש כאן המון ספקולציות, אבל זה די סביר שדין הקידוש הוא רק בתוך הגבולות ההן. אז יש, אני מדלג קצת קדימה, יש את הרמב״ם, הרמב״ם אומר את זה לשני, כלומר הרמב״ם אומר את זה בהסתייגות, אומר הרמב״ם בגלל גמרא, הגמרא היא גמרא מפורשת, חצי אגדתי, הרמב״ם לקח אותו להלכה. לפי הרמב״ם אתה יכול לקדש את כל העולם כולו להיות ארץ ישראל, אבל לפי הסדר. אבל יש צו, יש בכל, הקדוש ברוך הוא אמר זה ארץ ישראל, אז תכבוש אותו. אם אתה כובש בסוריה לפני שאתה כובש את כל הגבולות של פרשת מסעי, אז, אז, אז בפלטין שלך לא כבש, למה אתה הולך לכבוש במקום אחר? הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, וכנראה בגלל זה זה גם מעקד, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, זה דבר אחד, אבל זה גם מעקד מיחדות הקדושה. זה דבר מינימום. יש, כל אחד צריך להכיר את זה, זה עומד כאילו ברקע של הדיון שלנו היום. יש קף טוב הפרח, הספר הראשון שנכתב על ענייני ארץ ישראל, שהוא מקדיש, ממש משבד את עצמו בעריכות גדולה מאוד, להגיד שיש שני דינים של ארץ ישראל, וכך הלשון שלו. כל דבר שקשור לסגולת ארץ ישראל, מה הכוונה שלו? דברים יפים. כן, מאמרים שכתוב שם, איזה ריח טוב יש בארץ ישראל. כל דבר שקשור, נבואה, שירה, חלק מהמלאכות. נבואה, שירה ומחירים, אז שם איזה לא קשור בכלל לכיבוש הארץ. ודאי לא, ודאי לא לעזרה. הוא מסתפק האם זה מהבטחת אברהם אבינו או מבריאת העולם. כשמוך הוא בריאת העולם, אז הוא עשה עולם ועשה מקום השכינה. זה הספק שלו. והוא מצטט שם, זה מאמרים, זה בעיקרון, רובם לא הלכות. אבל רשימה ארוכה מאוד של מאמרים, יש גבול להלכה, לדוגמה, המקום שדנים בו החולים מאוד הלכה למעשה, זה מצוות יישוב ארץ ישראל. כלומר, שזה מה? לא מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא אם יש זוג והאישה רוצה לעלות, והגבר לא רוצה לעלות, אבל היא לא רוצה לעלות לירושלים. והיא רוצה לעלות ל... בית שם. או, הלכה למעשה יותר, לאילת. כי אילת הוא בחוץ לארץ, מה אפשר לעשות? זה בחוץ לארץ. מי שמסתבר שם גם מרגיש את זה, זה נכון גם בתל אביב. אז האם היא יכולה לגרור, יש דין שמעלין ולא מורידים במובן אחר מהקשר הקודם שלנו, אז האם יש עניין מצווה עלייה מוכנית לגור בגבולות הארץ? אז הכתופר אומר כן, בגבולות הארץ הם הגבולות האמיתיים מששת ימי הבריאה ומהבטחה, כפי שאמר אבותינו, זאת הארץ שאת עיניך, משהו, מה שאתה רואה, מה שאתה דורך, יש איזה שם גבולות שם, אולי הגבולות ההבטחה, זה יהיה עד הפרט, ודנו בזה, היום פחות דנים בזה, מכל מיני סיבות, גם לטוב וגם לרע, אבל לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, היו תשובות, אבל יותר מזה, יש תשובה של הרדב"ז על הישיבה בעזה. כיוון שעזה זה על הגבול, דרומית מעזה זה בטח לא בארץ ישראל, והפיח, עזה, יש תשובה ברדב"ז, עוד 400 שנה. האם יש קיום מצווה ליישוב הארץ? ואז הייתה שם קהילה, והם חשבו שהם גרים בארץ ישראל, והרב לא, זה לא היה כל כך משוכנע, הוא גר בקהיר, הוא אומר, מה ההבדל? זה מצרים, זה מצרים. אז יש דילים. זה איפה שיש את הסוגיות שלנו, אומר כתוב בפרח, זה לא לגבי סגולות ארץ ישראל, אלא לגבי מצוות התלויות בארץ, קדושת האדמה, היכולת של האדמה לקדש את הפירות. וזה תלוי במערכת אחרת, זה ודאי לא לפני הכיבוש, זה רק מזמן יהושע, אומר את זין שחיל פה זין של כיבשו, עוד 7 שנים אחרי זה, ובזה יש את הדין שלנו. אז אנחנו שומרים את זה ברקע, נראה מה הראשונים, אם יש לי מתייחסות לזה או לא. אני מהכתוב הפרח עצמו פחות או יותר מגביל את דינו לדברים שלכאורה לא מעניין אותנו, כי בעיקרון לא הלכות. לדוגמה, הוא מביא, יש עניין להיקבר בארץ ישראל. אז הוא אומר, זה 10 הדברים. כתוב, כל הגר בחוץ לארץ כפי שאינו אלוה. זה, בית שם זה בסדר. כן, זה לא רק בית שם, אני חושב שהוא אומר שגם בגדד זה בסדר. עד הנהר הגדול. זה לא, אוקיי, זה דברים, אני אומר, זה ברקע, איזשהו הגדר כזאת. אבל הדבר הזה מחויב, זה לא סתם דבר, כי יש פסוקים, אברהם אבינו קיבל משהו, הארץ מובטחת מאבותינו, אז איזה ארץ? זה רק שם או שיש לזה איזשהו הגדרה? טוב, אז אוקיי, אז אנחנו יודעים את שיטת רש"י ותוספות, היא מאוד פשוטה, מאוד קיצונית, היא יוצרת בעיה לגבי להסביר עכשיו את הלכה למעשה של תרומות ומעשרות. אז בסדר, תוספות יש לו כמה אפשרויות כאן, רש"י כבר הייתה אפשרות אחת, דבר שהוא דאורייתא נוהג בדרבן מחוץ לארץ, אולי נוהג רק בתרומה ולא מייסר, גם שיטה של התוספות, מה ההסבר של השיטה כזאת? לא, זה לא מעניין אותה, לא נגיד בכל זאת, מה ההסבר, למה לחלק מתרומה לבין מייסר? יש תרומה, יש מייסר, יש מייסר שם, יש מייסר ראשון, יש... מה?
מי
שאוכל
תמי
של תרומה חייב לדעה,
מי
שאוכל תמי של מעשה, אבל... מי שאוכל מעשה, אז בסדר אמור, מעשה מותר, כן? אז אין קדושה, כן? החפצה, יש חפצה של תרומה, אין חפצה של מעשה. לא בדיוק הבנתי את זה, אבל בסדר, אז יש לו הרבה שיטות, בסוף הוא אומר, הולך למעשה, זה רק לרבנן, אז כנראה זה יתפטר לחלוטין, מסיבה זאת או אחרת. אז ויזה פלא לחלוטין, אז עוד פעם, בכל בתוספות זה צריך לנהוג גם הפוך. אז הלכה למעשה היום אחרי שרובים ביטלו, אז בבית שאן אין גם דיורטות, אין גם פירות דרכתי ראש ויצר, כי הגבול היחיד הוא בין ארץ ישראל האמיתית לבין כל חוזר. זו שיטת רש"י ותוספות. נקרא את הרמב"ם. הרמב"ם יש לו שיטות, כמה שיטות מעניינות, שלא כולן ברורות, נצטרך לנסות לחשוב קצת. אבל כיוון שזה רמב"ם, יש לו גם את הסגולה שבכל זאת יש דברים שהם לא ברורים כל, אבל נתן הכל. כותב הרמב"ם מלאכה ב', ארץ ישראל אמרה בכל מקום, היא בארצות שכבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו נקרא כיבוש רבים. אז אומר הרמב"ם, הגדרת ארץ ישראל, שתי מילים הבאות הן מאוד מאוד חשובות. איזה לעניין מה? הוא אומר לעניין הכל, לא כל החולים זמו לב לזה. כי זה מאוד היה נוח להגיד שהרמב"ם מדבר רק על הלכות תרומות. כלומר, זה באמצע הלכות זרים, זה רק לעניין קדושת הארץ. הרמב"ם אומר כאן, ארץ ישראל אומרה, הוא לא צריך להוסיף את המילים האלו, בכל מקום, היא בארצות שכבשן מארץ ישראל ונביא מדעת רוב ישראל, וזהו נקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל וכולו, מה שנקרא כיבוש יחיד, לאו שמי כיבוש, זה אמרה מפורשת, כיבוש יחיד, לאו שמי כיבוש, אז לא. ומבני זה, הערה חשובה, חילק יהושע בית דינו כל 10 לשבטים, אף פי שלא נכבשה, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד, כשאלה כושב לשבט וירבוש חלקו. זאת אומרת הרמב״ם, שבגלל זה הייתה חלוקת הארץ לפני המלחמה. כדי שמה, לפתור איזה בעיה? כי כיוון שזה גם מפורש בפסוקים בספר יהושע, השבטים הלכו בנפרד וכבשו את חלקם, לפחות בחלק, אז לפי הגדרה של הרמב״ם, שבט שהולך וכובש, אין לזה שם, אין לזה ארץ ישראל, רק מה שהמלך כובש בשביל כולם, מידת רוב ישראל, וזה נקרא כיבוש רבים. הידי החלוקה, אז כנראה, אז כל שבט הוא שליח, זה כמו גדוד בצבא, אבל אתה עובד בשביל הצבא, לא בשביל הגדוד. אז החלוקה הפכה את כל הפעולות הפרטיות, נעשית יותר, לפעולות של רבים. קודם כל זה מראה לנו את הדרש של הרמב״ם, כן, צריכים שזה כיבוש של רבים ולא כיבוש של יחיד, הוא מסביר את הפרט הזה. אבל זה חשוב גם בגלל סיבה אחרת. הגמרא אומרת, פרקים שלמים כמעט היו שם, וגם דוגמאות שלנו, שנגיד תרומות ומסעות, מתי, באיזה תאריך התחילו לנהוג דין תרומות ומסעות בארץ ישראל?
אחרי
שבע שכבשו ושבע שחילקו. אז כיבוש, אנחנו מבינים, לפני הכיבוש, לפי הדעה של הרמב"ם, אבל גם לפי סברה טובה, הם לא כבשו, אז לא כבשו, כן? מה זה השבע של חילקו? אז הרמב"ם בהגדרה, אז היה אפשר להגיד, זה לא קשה להגיד, החלוקת הארץ זה הירושה. כשברוך הוא לא נתן את ארץ ישראל קומוניסטית, הוא נתן את זה לכל יהודי ויהודי במסגרת עם ישראל, אז החלוקת הארץ, איש תחת כפתו וכך תנתו, זאת באמת זה סוף הכיבוש, זה סוף הירושה. נשמש במילה אחרת, ביר השתם, אז איך יורשים את ארץ ישראל? על ידי זה שמתיישבים, אז אני צריך לקבל את חלקי. אז עד שאין שבע כיבשו שבע חקלקו, אז הם עדיין על הגבול, הם לא סיימו את המערכה. אבל הרמב"ם נתן הגדרה, שרק המילה כיבוש מופיע לו. שטח שכבש מלך ישראל או נביא מדעת רבי ישראל. מה קרה לשבע שבע שחילקו? אז יש הרבה אפשרויות, יש פחות שלוש אפשרויות. אפשר להגיד, זה דין פרטי בהלכות תרומות ומסעות. אם זה לקח להם שבע שנים לכבוש, אז אחרי שבע שנים הגדירו מה זה ארץ ישראל. ארץ בכל מקום, אז מאותו שבע שנים שכבשו, עכשיו אנחנו יודעים איפה זה ארץ ישראל. וזה לא ישתנה, זה כבר ארץ ישראל. יש דין, לא כל הדינים שמצוות רות פארץ צריכים שבע שכיבשו שבע שחילקו. כן? בפסוק מפורש שחודש נהג ביום שברות הירדן. היו צריכים, זה היה ערב פסח. אז שבועיים לא היה למה לאכול באמת. יש דינים שבגלל פסוקים, בגלל שלא דושים את זה. אז אפשר להגיד שהרמב"ם לא עוסק עכשיו בהלכות תרומות ומסרות, או הלכות נקט ושחרור פאה, או הלכות שביעית. הוא עוסק בארץ ישראל בכל מקום. זה תולי רק בכיבוש. מה שהגמרא אומרת שכיבשו שבע שחילקו, זה בשביל אותם דינים שיש שם, יש דין שצריכים חלוקה כדי שארץ, כדי שהאדמה יחייב תרומות ומסרות, אז צריך שיש שם יהודי פרטי ולא קניין כללי. יכול להיות. זה אפשרות אחת. האפשרות שעולה קצת ממה שהרמב"ם מסביר, ומה שהרמב"ם אתה מסביר, הוא מסביר בגלל סיבה אחרת. מה הוא מסביר? הוא מסביר למה את ההגדרה של ההבדל בין כיבוש יוח לבין כיבוש רבים. אז הוא אומר מה שהוא אמר. אבל יכול להיות שזה עונה גם על השאלה הזאת. בעיקרון לא צריכים חילוק. מה צריכים? צריכים רק כבשו. אז למה חיוב תרומות ומסרות? אני אחיד. למה שם ארץ ישראל גם חיכה לשבע שחילקו ושבע גם שבע שחילקו ולא רק שבע שכבשו? כי החלוקה הוא חלק מתהליך הכיבוש, כדי שיהיה כיבוש רבים ולא כיבוש יחיד. כלומר, בעיקרון לא צריכים חלוקה. החלוקה הוא מה שמגדיר את הכיבוש, כי אם לא היו עושים חלוקה, אז גם הכיבוש היה כיבוש. בכל זאת, בסופו של דבר, איזה יהודי כבש את זה? יהודי אחר כבש את זה. זה שבט כבש את זה, זה משפחה. בסופו של דבר, עם ישראל כבש את יריחו ואת העין. אחרי זה כבר לא. שלחו גדודים, שלחו יחידות. ובסופו של דבר, השבטים עצמם. אז החלוקה הייתה פרט כדי לאפשר את זה. זה לא כל כך מסדר במציאות. למה? כי לכל החלוקה שהרמב"ם מדבר עליו, כמה זמן זה לוקח? מה זה החלוקה שהרמב"ם מדבר עליו? אני חושב שכן, לכל זה לוקח 5 דקות. זה רק, זה על המפה. החלוקה של הגמרא שלקח 7 שנים, מה פה שמילה חלוקה שמה? לתת לבפור עד שלא קום. למה זה נקרא שבע שכיבשו שבע שחילקו? למה זה לא נקרא שבע שחילקו שבע שכיבשו? כי אפשר לעשות אותו רק אחרי הכיבוש. אנחנו כובשים, אחר כך מתחיל לחלק, כלומר לחלק עוגיות, פשוט לחלק, לך כך אנחנו עובדים לך. אי אפשר לחלק את זה מראש, כי אין לך מה לחלק. אני חושב זה פירוש אחר, הייתי אומר למילה חלוקה. אחד זה חלוקת השלב, והשני זה קביעה, ייעוד. בעיקרון היה אפשר לצאת גם, היה אפשר לצאת גם במדבר. עושים גורלות, ויש מישהו, יש לו מפה. אז הוא אומר, טוב, אני זכיתי בטבריה. הוא עושה את זה במדבר, מה הבעיה? אבל בכל זאת זה יש איזו בעיה, אבל זה מאוד זה יפה, זה יפה, כי ברמב"ם בסדר, בטוב הוא הכניש כאן את המילה חלוקה, אז הראש מקשר בין הדברים. אמרתי שלוש, מה פשוטה שלישית? או שהחלוקה לא מוזכרת כאן כי היא לא רלוונטית, או שכן מוזכרת כאן, או שהרמב״ם לא דייק, כלומר כיבוש, הוא התכוון לכיבוש של חילוק, משהו כזה. אוקיי, בכל מקרה זה הרמב״ם, אוקיי? עכשיו, ההגדרה של הרמב״ם כאן לא מזכיר את המילה יהושע. הוא לא מזכיר סיום. קיד של השייטה, לא קיד של התלבור, זה לא מוזכר כאן. ארסל בכל מקום, הוא ברצוע שקשן ארסל, הוא גם לא מזכיר את הגבולות מן התורה. מסביר רמב"ם בהלכה ג', הרצון שכבש דוד חוץ לארץ כנען, תבין את המשפט כאן, בהלכה ב' לא הוזכר המילה ארץ כנען, לא הוזכר מן הזכן, מי שיקרא רק הלכה ב', אז יבין שאם מלך ישראל, מדעת רוב ישראל, כובש את אלסקה, אז אלסקה זה ארץ ישראל. כך כתוב בהלכה ב'. אוגנדה, משהו. Okay? אז הרמב"ם כותב, הארצות שכבש דוד, שהוא מלך ישראל, חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים, ארם סובה ואחלה וכיוצא בהם, אף על פי שמלך ישראל הוא, ועל פי בית דין הגדול הוא עושה. כלומר, זה לא כיבוש יחיד, זה כיבוש של עם ישראל, באמת, כי זה היה על פי בית דין הגדול. אינו כארץ זה לכל דבר, ולא כחוצת לכל דבר, כגון קבלו מצרים, אלא יצאו מכל החוץ לארץ, היותן ארץ לא הגיעו, מפני מה ירדו מפלת ארץ זה שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל, אלא נשאר בה משיבת עממים. בידו תפס כל הארץ כנען בגבודותיה, ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו כולו כארץ זה לכל דבר. אלא רצות שנקראים סוג, ולכן, לאורך כל ספר זרעים, הרמב"ם יסביר, מה הדין בארץ ישראל, מה הדין בחוץ לארץ, ומה הדין בסוריה. סוריה זה מקום, בגבולות של ארץ ישראל, סוריה זה המקום הזה. אז נכון שפעם אחת הוא כותב כאן ארץ ישראל, והרמב"ם חוזר פעמיים על מילה ארץ כנען, נכון רק שההלכה הזאת מבוססת על גבולות ארץ כנען. כלומר, יש גבולות גיאוגרפיות, הם לא קושרים לתושת הארץ, וגם לא לשם ארץ ישראל שעובדים בהלכה ב'. אבל יש דין שאומר שאפשר להטיל, לקבוע שם ארץ ישראל גם על צרפת. כי ההגדרה היא כל מקום ארץ, כמו לפי הרמב״ם, נגיד זה אולי קיצוני, אבל לפי הרמב״ם, מה ההגדרה של, מה פירוש הביטוי ארץ ישראל?
זה ארץ של ישראל.
זה ארץ של ישראל, כן. אז איפה שהיהודים נוחתים, נגיד סתם, הייתה איזו טעות. משה רבינו, יהושע עוד לא נכנס לתקופה, יש איזה 48 ימים שאין ממשלה בישראל, והייתה איזו תקלה ב-GPS של עם ישראל, והם פנו ימין במקום שמאלה, ואז בהמון מרץ הם נכנסו לעיראק וכבשו את כל עיראק, ובסדר, בואו מבינו את הסבך הזאת, חשוב שכולם הם אמוריים, והרגו אותם. אחר כך הוא שומר להם, וואו, טעיתם, אתם בבגדד, לא בירושלים. אז אם יגידו, מה שכפת לי? כתוב, ארץ ישראל אומר בכל מקום, והיא ברצות שקשה מארץ ישראל. יש המון יהודים היום, שיום יום קמים ויומרים, למה לא פנו לסעודיה במקום לפנות לארץ אוכלת יושביה, שאנחנו גרים והיינו יכולים להיות בעלי נט ולא לעבוד בכלל. מכירים את המדרש, מי שמכיר אותי יותר מחדשי צריך להכיר אותה, אני כל כך אוהב את המדרש הזה. מדרש בלך לך שעובר, כשברוך אומר לאברהם אבינו, לך לארץ אשר אראך. נו, איפה זה? אז המדרש אומר, תחיל, ללכת. הוא מסתובב והגיע לארם נהריים. ארם נהריים זה בערך, זה לא בין הפרט לחידקל. ארם נהריים זה ארם, זה לא אשור. אז מה זה ארם נהריים? פחות יותר זה דמשק. זה שתי נערות דמשק, המנה הוא פפר. ויש עוד נערות שם. הגיע לארם נהריים וראה אותם, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים, כנראה בגלל זה ארץ פוריה. אז יום אחד בשנה יוצאים וזורקים כמה זרעים, חוזרים אחרי שישה חודשים קוצרים, בשאר הזמן הם עושים מסיבות. אמר אברהם, מה הוא אמר? הלוואי שלא תהיה חלקי בארץ הזאת, כי הוא לא יודע לה, יכול להיות שכשפוך יגיד לו, אמר, אני לא רוצה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, איפה זה סולמה של צור? מה אמרת? נהריה? קצת יותר. ראש הנקרה, סולמה של צור, יש שם סולם, יש שם ירידה. אז כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם שהם חושים בזמן חרישה וסוגלים בזמן סקילה ועודרים בזמן אדירה. פשוט זה קשה. והגרים עומדים שם כל השנה כדי להוציא פת לחם. אמר לב אבינו, הלוואי שיהיה לי חלק בארץ הזאת, כמובן הקדוש ברוך הוא, זאת הארץ. כלומר, המדרש מאשים את הרב אבינו בזה שנתקענו פה ולא בדמשק. לפעמים יוצאים בסוף השתתה בגלים שזה היה בסדר. אבל הגמרא חשבה שזה קצת טבוע, היה דבר. הוא היה גולדניסט כזה. הוא אמר, אני רוצה, אנו בנו ארצה, לעבוד ולבנות ולבנות. אני בא למקום שאני יכול להיות בחוף, שאני רוצה לחרוש. ולכן אבל אמינו בחר בארץ הזאת. וזה, בוא נתאים לרמב״ם. איפה שנוחתים, שם זה יהיה. אז נסביר הרמב״ם, נכון, אבל תדע לך שיש, הקדוש ברוך הוא מעוניין. הקדוש ברוך הוא אמר שתלכו לארץ כנען. ויש גבולות של ארץ כנען. ויש מצווה לכבוש, יש גם מצווה כזאת, לכבוש ולהוריש ולהרוג ולהשתלט על הארץ ההיא. אז עכשיו נקבע דין, שנכון שיש איזה גמרא, אבל ההיגיון לא ברור. קרוב לפלטין שלך לא כבש, אז אני מבין, אולי זה לא... זה בעיה מוסרית, בעיה מדינית, אם המלך יחליט שהוא רוצה, הוא לא רוצה לכבוש פרוור של ירושלים, כי הוא דווקא רוצה לכבוש שדה נפט בסעודיה. אז נגיד לו, זה לא ראוי, זה לא יפה, אבל מה הבסיס הלכתי להגיד שזה לא חל? כנראה הגדרה של אלצטר זה אלצטר של אלצטר, דוד המלך כבש, ברשות ובציווי על פי בית דין הגדול. אז בדיעבד זה לא חל. אז צריכים להגיד שכן, כן? בגלל טענה שנשמע, זה לא יפה, זה לא... בגלל זה בסדר, אם לא עושים את זה נכון, זה לא חל. ברוב התורה כולה זה לא נכון, יש לנו הגדיר בין חתכים ובדיעבד. אני עושה דבר לא נכון, אבל... אבל זה חל. אז כאן לא. אז בסופו של דבר יוצא שגבולות הארץ הם חשובים, אבל הם לא קובעים שום דבר, הם רק קובעים את סדר, את הסדר. אם דוד המלך ידאג להוריש את כל המורי אשר בגבולות הארץ, אז אין בעיה, כן, וזה די, תכפוש את כל עם כולו, וכל עם כולו תהיה ארץ ישראל ביחוד. כלומר, זהו הארץ ישראל בכל מקום, זה מה שחשוב. אז גם הרמב"ם מצליח לאכול את העוגה וגם לשמור עליה. בסופו של דבר, יש חשיבות לגבולות, מה זה החשיבות הזאת? זה מה שחשבו הוא רצה, זה מה שהוא יהיה, זה מה שהוא הציע, זה היה היעד, אבל זה לא קובע. את השם ארץ ישראל, שם ארץ ישראל נקבע על ידי המלך בבית הדין, המלך בישראל, מה שאנחנו יודעים, אנחנו קוראים יהושע. דוד היה יכול, אבל הוא לא הצליח, אז בסופו של דבר זה נקרא יהושע, פחות או יותר, כן, בלשון הלכתית זה נקרא יהושע. יהושע היה המלך שכבש את ארץ ישראל, מה שהוא כבש, בשם, עם מידת רוב ישראל, מידת בית הדין, בשם ישראל. אוקיי. אנחנו לא נלמד סוריה, סוריה זה כבר מסובך מדי, הרמב״ם אומר על סוריה, היה צריך להגיד שסוריה זה לא ארץ ישראל, בגלל הסיבה שהוא מסביר. וזה ברור, גם הרמב״ם אומר את זה במקור, שהדינים ששייכים לסוריה כולם מדרבנן. אז יפה, סוריה זה לא ארץ ישראל. אבל הרמב״ם כאן בניסוח, שהוא ניסוח עקרוני ולא ניסוח הלכתי, יש תרומת ומסורת, אין תרומת ומסורת. הרמב״ם אומר ש... יצא מכלל חוץ לארץ, ובכלל ארץ לא נכנס. זה שהלך על המייס הזה ככה, זה מצב ביניים, זה נכון, כי בדרבנן יש שם דינים מיוחדים. אבל מהרבה ממש שזה יותר מזה, שיש איזשהו מעמד אמיתי של חצי ארץ ישראל. כיוון שדוד כבש, והוא לא סתם כבש, אלא כבש אותם, כן, ברשות בית הדין, אז הוא כבש לפי הכללים, כל הבעיה היא רק הבעיה של לא הסדר הגיוני, אז זה כן נקרא ארץ ישראל, אבל לא לגמרי. אז למה הרמב"ם אומר את זה? מה זה חצי ארץ ישראל? אבל לכאורה, איך זה נמצא, הלכה ב' והלכה ג', אז הרמב"ם מסביר, אני נתתי הגדרה, וסוריה עומדת בהגדרה. אבל אני מוסיף לך עוד תנאי, אבל זה לא עוד תנאי. כמו שאמרנו, זה תנאי מוסרי, סדרי, זה לא שאי אפשר לכבוש שם, אבל הכיבוש היה בידי כל ישראל. הוא עמד בתנאים שאני הצעתי, אבל לא עמד בתנאי ששכחתי להגיד אותם. אז יש איזושהי הרגשה פה שהרמב"ם רוצה להגיד שכיוון שדוד המלך כבש את סוריה מידת בית הדין, אז יש שם דין ארץ ישראל, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא הרים את האף, לא אהב את מה שהוא עשה, אז הוא אומר, יצא מכלל חוץ לארץ, ולכלל ארץ ישראל לא הגיע. כלומר, לא חל עליו שם, כתוב פה, אין לו שם חיובי של ארץ ישראל, אבל הוא גם לא חוץ לארץ. מה, אין נפקמינה? אין נפקמינה. מדיורייתא, אין נפקמינה אפילו מדרבנן. הנפקמינות הן מסומנות על ידי הרמב״ם. טוב, אני לא... בסדר, זה חשוב לדעת, אבל אנחנו לא לומדים סוריה. אוקיי, אז הבנו מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, ברור שהרבה ירושלים חולקים על הרמב״ם. הרמב״ם כאן למייס, שלל לחלוטין את הקשר, את השם ארץ ישראל מצד הפסוקים. ארץ ישראל בהגדרה זה כל מקום שכבש אותם מלך ישראל על פי דעת רוב ישראל. אז אם יש מקום לגבולות, זה רגע לא משהו אחר, אבל זה ההגדרה של ארץ ישראל. טוב, הרמב״ם הלך ההיא, נקרא את השורה הראשונה, כל שהחזיק עוד עם מצרים וקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו בטלו קדושתם. שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קדשה דשייתא ולא קדשה לעתיד לבוא. אז הרמב״ם אומר, מדביא את ההלכה הפסוקה, קדושה ראשונה, קדשה דשייתא ולא קדשה לעתיד לבוא. איך מסביר הרמב״ם את הדין הזה? הוא לא מסביר כל כך טוב, אבל בכל זאת, למה הקדושה הראשונה קדשה דשייתא ולא קדשה לעתיד לבוא? אני אשאל שאלה אחרת, מה פירוש הפועל קדשה? מי הוא הנושא של הפועל קידש אותה? או מה התוכן של המילה קידש אותה?
המציאות של הכיבוש.
כן, כלומר, למה בסופו של דבר, אחרי 410 שנים, הקדושה פגה? למה היא פגה באותו יום?
כי לא היה ארץ
שייכת
לישראל.
כי לא? כי היסוד שלו נעלם. עכשיו, זה לא כתוב כאן מפורש, זה כן כתוב מפורש בהלכות בית הבחירה. אז כאן זה רמוז, הרמב"ם מסביר, כיוון שהייתה מפני הכיבוש בלבד, המילה בלבד זה הרמז, אז לכן, כיוון שגלו, לכן קדושה לשייכת לא קדושה לעתיד לבוא. אז כמו, מה אני בא לשלום? פירוש הפשוט של המילים היה אפשר לחשוב שהנושא של קדשה זה יהושע ובית דינו, הם קדשו זמנית. הם, האמת שזה המאירי אומר ככה, אין לי טענות נגד המאירי, אבל זה קשה לי להקל את זה, יהושע נכנס לארץ ואומר, זה ניסיון לראות אם אנחנו נתנחל פה, לא נגזים, לא נקלקל את המצב, אחר כך יהיו תקועים עם ארץ קדושה שלא גרים בה, אולי נעבור לאמריקה, אז בואו נקדש אותו רק זמנית. כמו, אני יודע, היום בונים בתי כנסת, ולא בונים בכנסת, לוקחים איזה חדר בהתאכלות ורוצמו אותו לבית כנסת, אז אומרים, טוב, מחר אנחנו בטח ננסה לעשות פה בינגו, אז נגיד קדושה על תנאי. אז סוגרים את הדלתות, בתי ברמה הקודש, זה הופך להיות מועדון נורא. זה קצת חוסר ביטוחן, קצת חוסר... יהושע לא חשש שהוא צריך לקדש את הארץ לעולם? ככה מירי אומר כאן. וזה באמת פשט המילים. הוא קידש. זה נקודה היסטורית, לא נקודה הלכתית. זה תלוי בהחלטה של יהושע. חזל קיבלו שם קידשה לשייטה, ולא קידשה לעתיד לבוא למה. ראה יהושע, כנראה ברוח הקודש עתידה, הארץ להיחרב. אז הוא אומר, אז אני מקדש רק עד אז. אם אומרים ככה, אז צריכים גם להסביר מה פירוש המילה קידוש. מה זה בקידש לזמן? כדי לקדש לזמן, אז המילה קידוש הוא שם של... הוא שם של... פועל, של טקס, של קניין, כן? אני יכול לקנות משהו לזמן. איך קונה משהו לזמן? עושים משיכה, ברור לזמן, אבל צריכים לעשות משהו. מה זה אומר יהושע קידשה לזמן? והכהן חלק עליו? זה אומר שיש איזושהי פעולה שנקרא לקדש. אין בשס בשום מקום... תיאור או רמז או חצי רמז לאיך מקדשים את ארץ ישראל. זה בניגוד למה? וגם מפורשת איך מקדשים את שטחי המקדש, הידי שיר ועולה ושתי עולות ואורים ותומים וכן הלאה. יש דרך לקחת שטח בירושלים ולהפוך אותו להיות הר הבית. איך לוקחים חתיכת אדמה ולוקחים אותו לארץ ישראל? אין בגמרא אפילו שאלה או משהו. אבל לפי המאירי כנראה שיש. אולי זה בפה, אני לא יודע. אולי זה, יכול להיות שזה, אולי הוא אומר. יכול להיות שזה, לוקחים את אותו גמרא, ואומרים שזה בשתי עולות ושיר. יכול להיות.
יש לי רישום שהם מקדשים בשתי דברים.
כן, אפשר מלט בקור אחר, אז אתה, איך מקדשים שטחים, ואתה משווה קדושת ירושלים, קדושת ארץ ישראל. נדבר על זה קצת בעזרת השם אחר. אבל בכל חשוב לדעת, בגמרא אין לזה זכר. אבל צריך להיות תשובה. אפשר לרבה את האיגור ולציג לי כל הדיון, שזה מאוד קל, לא צריך לשתה, מה הייתה אומרת אם צריכים שתי עולות בשיר, אלא איך יושב הקידש? בהכרזה! כמו שהמלך, איך מלך ספרד קידש במרכאות את כל אמריקה? איך קולומבוס קידש את סנטו דומינגו? איפה הוא נחת שם? היום זה דומיניקן ריפובליק? אתה לוקח דגל, לא יודע מי מציע את זה, ואתה תוקע אותו בדמה ואתה אומר, אני מכריז על זה כשטח של ספרד. וזה חל. יש עוד כמה אינדיאנים שחולקים. אז מסבירים להם שהם לא מבינים. יש דין. הדגל קובע, הם אינדגלים. ולכן הם עכשיו הופכים להיות בעל כוח הנתינים של מלך ספרד. מישהו בימי ביניים קבע את זה וכולם עושים את זה. זאת אומרת, זה דגל. בלי דגל זה לא חל. בלי דגל זה לא חל. אז יהושע כבש את הארץ, ואז הוא, לא יודע, בדין מלסתם, אני יכול לתאר את זה, הוא לוקח סנהדרין ופוסקים, אומרים, הרי זו ארץ ישראל, יכול להיות. אז אם זה נכון, אז אפשר גם להגיד, הרי זה ארץ ישראל, לארבע מאות שנה, או עד שיחרב, כי אני דואג מהחורבן. השמש זה מה שאמירי אומר, אמירי, זה המילים של אמירי. הוא אומר, קידשו יהושע, הוא אומר רק עד החורבן, ועזר, כשהוא חזר, נחליט לקדש אותו עולמית. זו הייתה מחלוקת בין עזר בן יהושע, מה לעשות. טוב, בתקופות אחרות, רוח הקודש אחר. אני אומר, הקיבה שלי קצת מקרקרת. אני יהושע. עכשיו יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, נכון שיש דאגות, הוא קרץ פרשת האזינו. הוא יודע שיש בעיות בפתח. כשבוך הוא ניבא להם, מה יקרה להם, לכן צריכים לדעו זאת. אז אתה אומר, כמו איזה עולים מצרפת, טוב, לא נקנה דירה, רק נזכור דירה, נראה אם נסתדר, אולי מחר אנחנו חוזרים לפריז. זה נקרא התאחדות יהושע? נראה מה יקרה. אני לא מבין את זה. איך הוא כזה חכם להגיד, הוא מקדש את זה רק לזמן. אבל טוב, זה מתאים למינים. אבל הרמב״ם לכאורה אומר לא כך. נקרא מחר את הרמב״ם בבית הבחירה, קצת לא במקום, הוא אומר מפורש, זה היה הידי כיבוש, בטלה הכיבוש, בטלה הקדושה. כלומר, הקדושה שוכבת על המציאות המתמדת כנראה של שליטה. ברגע שאין לך שליטה, אין לך כיבוש, אז אין לה קדושה במעלה יחס. ככה הרמב״ם מסביר. טוב, זה מעלה את השאלה. אז למה קדושת עזר? קדושת שייטה, וקדושת עתיד לבוא. אתה אומר שאם המציאות שמקדשת לא קיימת, אז לא, זה הרמב״ם לא מסביר כל כך טוב, זה נצטרך לראות. אבל לכל ברמב״ם זה לא שיש אין טקס קדושה. זה מאוד 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 חשוב בשביל ההמשך. אנחנו מוקם, הרבה כרח עם קו שעולה מצרים ולא קו שעולה לבבו, והניחום. עכשיו, מה זה הניחום? זה ודאי החלטה. זה כאילו אומר, הייתה אפשרות לקדש, והם החליטו לקדש פחות. אז לפי המאירי, זה בסדר. אז הייתה איזשהו, לא יודע, איזה כינוש של אנשי כנסת הגדולה, ביחד עם עזרא, או קצת אחרי, או קצת לפני, והם אמרו אותם, זה ארץ ישראל. זה! לא, כי אנחנו רוצים שהנהיים מסבולים בשביל. זה האפשרות. אבל לפי הרמב״ם, שאין טקס של קידוש, אז מה בדיוק קובע את הגבולות של בית שני בפועל? יש איזה רקע היסטורי, שזה לא מפריע לאף אחד מהמפרשים, וגם אין תשובה, אז לא צריך להפריע לנו, אבל זה חשוב להגיד. יש גבולות של עולי בבל. מי שרוצה לדעת אותם, אז הולכים לרמי לוי, ושם לומדים מה זה. איך המרצים? כלומר, אני לא מסדר ברמי לוי. איך יהודים פשוטים מסדרים ברמי לוי? אני לא יודע, אני שם. מיליוני הגדרות, הרבה דרובית, הרבה צפונית, עולי מצרים, הוא מבובל חצי עולי מצרים. לא יודע, זה בלי סוף שם. אבל יש גבולות, למישהו יש מפה ברבנות הראשית, מהם הגבולות של עולי בבל. הם לא הכי גדולים שבעולם, זה פחות ממדינת ישראל, אבל בסדר, שטח. עכשיו אני שואל אתכם, לפי הידיעות ההיסטוריות שיש לכם. עזרא הוא בן אדם שחי בתקופה מסוימת. נלך עד יום מותו. מה ההתרשמות שמקבלים? מהו גודל ההתיישבות היהודית בתקופה של עזרא? זה פחות בירושלים. בירושלים של היום ודאי פחות. היו 30,000 יהודים שעלו. ובקושי אוחזים בחובות ירושלים. אוקיי. טוב, יכול להיות שהביטוי עזרא זה לא חשוב פה. כלומר, איפה היהודים התיישבו בבית שני? מה הגודל של התפיסה היהודית של מלכות החשמונאים? וואו, כן, זה סוריה, עבר הירדן, רוב עבר הירדן, הגולן, הבשן וצפונה. טוב, השאלה אם יהודים גרו שם, אנחנו יודעים שיהודים גם גרו שם, הם רוצים כל הזמן את הבתי כנסת. זה שטח שהוא הרבה יותר מיישר מה שנקרא עולי בבל. אז מה בדיוק הגבולות שלומדים אותם מתוך גמרות? הגמר מסבירה, אקו, באשקלון, בבית שן, יש יתותים בגמרה. מאיפה הגבולות האלה? אז אם אומרים שהיה טקס הקדשה, צריכים להגיד שהמילה עזר זה לא דווקא, אבל בערך 57 שנים אחרי שמת עזר, אנשי הכנסת הגדולה באמת ישבו וקבעו, וזה נשאר לדורות. אבל אם זה משהו אוטומטי, איפה הרמב"ם יגיד שקידוש של עזר זה קידוש של חזקה, לא קידוש של כיבוש? מה זה חזקה? התיישבות בפועל. אז איזה יום קובץ, זה הולך בגדר, אז אמר מוז שזה לא קטן, כן? אף פי שגרנו קיד של השייטה וקיד של היתן לבוא, נצטרך להסביר למה. אבל למה זה לא גדר מיום ליום? ואז, טוב, אני לא יודע, אפשר לטעון שאין החינם, שגם בתקופה של יוחנן, שיוחנן הורקנוס, אז או ינאי, אז נכון, כבש את סוריה, אבל לא היו שם מספיק יהודים כדי לקרוא חזקה, אני לא יודע, אבל זה חידה גדולה מאוד, זה יפתור המון בעיות אם נגיד שהיה טקס, ואנחנו פשוט לא יודעים מתי זה היה ומי עשה אותו. אבל ברור ממש באמת שאין דבר כזה, שבניגוד לקידוש ירושלים, וזה לכאורה צריכים לפחות לעלות סברה ספקולטיבית, למה ירושלים זה מקדשים אותו על ידי הקדשה, וארץ ישראל לא מקדשים אותו ככה. לפי הרמב"ם התשובה לגבי ישראל זה פשוט, כי קדושת ארץ ישראל איננה קידוש בפה, אלא מה זה? ארץ של היהודים, כמו שאמרנו, כיבוש. למה כיבוש קובע? בגלל שארץ של היהודים הוא ארץ ישראל, ויש בזה קדושה גם. אז זה מציאות. אז לכן זה מציאות, ולא צריכים טקס. אז אומר הרמב"ם כאן, שכמו שלא קידשו, אז גם לא ביטלו את הקידוש. למה קדושה הוא רק לשייטה? אנחנו נחשוב על הסיבה, נדחץ קצת, אבל בגלל שכיוון שגלו, לא, כיוון שלפי שהייתה בבני כיבוש בלבד, לכן לא קידשו לעתיד לבוא. הכיבוש הוא מוגבל. כיבוש עובד, כל מי שקורא את הארץ יודע, שהכיבוש תלוי בכוח הזרוע, ואם הזרוע חלש, אז הכיבוש לא יכול לפעול. זה באמת הפשט ברמב"ם, אבל אפשר לתקח, אנחנו נדבר על הרמב"ם מחר. הכיבוש הוא מלאכותי, הוא בא מבחוץ, וכשהוא לא, אז זה חוזר למצב הקודם. חזק ברמב"ם, אז הוא משנה את הארץ עצמה. בסדר, זה נראה, זה לא כתוב ברמב"ם, זה מה שאני אומר. יש גם פירושים אחרים. אבל זה מה שאני אומר לגבי כיבוש. הכיבוש הוא זמני. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת, אז נעצור. האלטרנטיבה על הרמב"ם זה להגיד שהגדרת ארץ ישראל היא הגבולות, בוא נצמצם, הגבולות של פרשת מסעי. זה ההגדרה של ישראל, מה שפוך אומר להם, זה ארץ ישראל שלכם. לגבי הסוגיה שלנו, אז זה משהו אחר, לגבי מצוות התלויות בארץ, אז בסדר, יש צורך בדברים נוספים, כל יושבי עליה וקניין יהודי וכן הלאה, אז יוצא דינים שונים, אבל ארץ ישראל בכל מקום, ספרה, זה, גם אם לא מצאנו אף ראשון, שהיה אומר את זה, אנחנו יודעים שהרבה ירושלים אומרים את זה, כי זה פשוט הפסוק, כן? אבל כתוב, זאת הארץ, מפה עד פה, ונשא לכם הגבול, ונשא לכם הגבול, הגדרת ארץ ישראל, זה, יש פה שם מפורשת בתורה, שהרמב״ם באמת מתעלם ממנה, אלא ככה הצדדית ואחורית על החגים, אבל לגבי הגדרה זה לא הגדרה. יש, לכאורה, אני לא יודע מי להגיד בשם איזה ראשון, אבל זה כמה ראשונים מפורשים. אני לא זוכר עכשיו. לא זוכר. סתם, אתה סלום. כן? אבל יש מחלוקת, האם הגדרת ארץ ישראל זה מייסר, מציאות מדינית מסוימת, רמב"ם קורא לו כיבוש פה, או שהדת בארץ ישראל זה מה שקדוש ברוך הוא קבע. אם זה מה שקדוש ברוך הוא קבע, אז אכן יש מקום לשאלת הכתוב הפרח. אז למה פשט מסי? למה לא פשט להלכה? עד הנהר. ואולי גם זה לא, אולי זה סוד, אולי קדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש כמה מדרשים שאומרים שהוא ברא את העולם, קובץ עליו אחר כך עולם, אז יש שם מקום השכינה, לפי הרמב"ן. ארץ ישראל זה מצב מטאפיזי, זה מקום השכינה. השכינה מחכה לנו לכבוש. השכינה שורה, מאיפה שהיא שורה, זה ארצו. הקדוש ברוך הוא חלק את העולם ל-70 עמים, וחלק את העולם גיאוגרפית ל-70 טריטוריות. זה לא, זה השאלה של הכתוב בפרח, אבל... טוב, הלכה למעשה, מן הסתם, זה הכי טוב, זה באמת לנחות עם פרשת מסעי, כי הוא מפורט, ויש שם הגדרות, כתוב שזאת הארץ שלכם, הלכה למעשה, אז זאת ההגדרה. אז הרמב"ם אומר שזה כיבוש, ויש אפשרות אחרת. עכשיו, ממשיך הרמב"ם, כאן השורה שאי אפשר להבין. כיוון שעלו בני הגולה, והחזיקו במקצת הארץ, אז עולי בבל החזיקו בפחות מעולי מצרים. הרבה כוחים כבשו מעולי מצרים ולא כבשו מעולי בבל. זה מה שאנחנו רומז פה. כיוון שעלו והחזיקו במקצת הארץ, קידשו ה... יש כאן בעיה... למה מורה ההי? דקדוקית של המילה קידשו ה? מהו אותו דבר נקבה שהם קידשו? הארץ, כן? אבל איזו ארץ? אם לא הייתי יודע שזה לא יכול להיות, הייתי מבין ש... קידשו את הארץ ש... שדיברנו עליו כבר. אז כאילו ישמע, זה סברה נהדרת, רק שנגד הגמרא. ברגע שעלו יהודים לאזור שנקרא ארץ ישראל, והחזיקו במקצתה, הם קידשו את כולה. אבל זה לא יכול להיות, כי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיד, שזה מה שלא קרה. אז יש כאן בעיה לקרוא את זה. כיוון שהחזיקו במקצת הארץ קידשו הקדושה השנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא, מסיבות שכאן לא מפורטות, נראה את הסיבה. אז והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיק בהם עולי בבל כשהיו. כל זה המשך המשפט, הם קידשו את הארץ קדושה עולמית, אבל הניחו את המקומות שהם לא התיישבו בהם. וזה כל המקומות, זה לא בית שם. הם כל המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל, הניחו כשהיו. מה פירוש המילה כשהיו? כשמו שהיה בעבר, באיזה תקופה בעבר? זה מה שאתה רוצה להגיד, כמובן. זה ברור שזה ככה אתה רוצה לחשוב. גם אני רוצה לחשוב ככה. הם באו, הם קידשו, הם הניחו את אלו כמו שהם היו. כלומר, הם לא קידשו אותה. הם לא קידשו אותה, אבל אנחנו הסברנו שהקדושה בטלה בגלות, ועכשיו מחזירים קדושה, אז כאן הם לא מחזירו קדושה. אם הייתי רוצה כאן, אז מה הוא אומר? הקדושת הארץ בטלה וחוזרת בשטח מצומצם ולא בשטחים המורחבים. מסביר הרמב״ם, כמו הרזיק בן אלוהים ובן כשהיו, יש שאלה בו, זה לא שאלה אמיתית, אבל זו שאלה, נהיה לזה תשובה, למה צריך לכתוב את זה? פשוט הניחו, כל דבר שאתה מניח הוא כמו שהיה. למה הרמב״ם צריך להגיד כשהיו? אוקיי, לא יודע, אני רואה שהשאלות על הסיבות של הרמב״ם. ולא, מה זאת אומרת הניחו כמו שהיו? ולא פטרו מן התרומות ומסעות. טוב, זה אי אפשר להבין. אם הם הניחו אותם כמו שהיו, דהיינו בחילולם, בלי קדושה, אז מה זה לא פטרו מן התרומות ומסעות? הניחו אותם כמו שהם יהיו, הם פטורים מתרומות ומסעות. 70 שנה. שהיו ישראל בבבל, מה היעדים של כל השטח? גם ירושלים וגם בית שם, מה היעדים? הרב אמר, זה דפייבין, קיד של השטח, קיד של הדבר, לא קדושה, מי קדושה, אין תרומות ומסעות. אומר רב, כשחזרו, הם הקדישו קצת, הם לא הקדישו את הפריפריה, והניחו את הפריפריה, ולא, הניחו את הפריפריה כמו שהיה, ולא פטרו מן התרומות ומסעות. כדי שיסמכו עליהם הנהיים בשביעית. אז הרמב"ם לומד את הגמרא הפוך מקריאה פשוטה, הפוך מרש"י ותוספות. הניחום בשביעית, הניחום כדי שהעניים יסמכו עליהם בשביעית, שהם לא שיסמכו על, לא על הספיחין, שמותרים למרות שספיחין עשו בשביעית, ולא הפוך, ולא על פירות שביעית שהם הפקר, ולא שייכים למישהו, אלא העניים מקבלים משם תרומות ומסרות, וכנראה גם מתנות עניים, מייסרני ובדקת של חופאיה, למרות היותו שנת שביעית, כי בשנת שביעית אין תפילות ומעשרות. אז איך הרמב"ם מגיע למסקנה הזאת? המעמד של מה שאנחנו קוראים בית שאן, המעמד של אורלי מצרים, זה מעמד שיש שם תרומות ומעשרות גם בשנת השביעית. זו הייתה המטרה, הניחום, כדי שיש שם תרומות ומעשרות גם בשנת השביעית. מה המצב הזה? אם מצוות כל בארץ נוהגים שם, אז זה שביעית. אם הם לא נוהגים שם, אז אין תרומות ומעשרות. הרמב"ם מייעד ומכוון ליעד, וזה כל המעמד, זה המעמד של עולי מצרים. עולי מצרים זה מצב שיש שם תרומות ומעשרות בלי שביעית. טוב, צריכים להסביר איך הוא מגיע למסקנה הזאת, מה הוא רוצה להגיד. נוסיף, הרמב"ם רבינו הקדוש היתר בית שאן מאותם המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל. מה פירוש המשפט? הוא היתר בית שאן מאותם המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל. מה עשה רבי? לא ברור. קריאה הכי פשוטה, מה זה בית שאן מאותם מקומות? טוב, יש לי אפשרות. איך אני רציתי לקרוא את זה כשראיתי פעם ראשונה? ברור שבית שאן הוא מאותם מקומות. בית שאן הוא אחד מאותם מקומות, ורבי התיר אותו. זה אומר, יותר מאשר שם המקומות. כמובן, זה לא הפשט של רש"י ותוספות, אפשר להסתדר את זה בתוך הרמב"ם. הוא התיר בית שאן מאותם מקומות, כלומר הוא קבע שבית שאן הוא מאותם המקומות. לא שהוא פגש את בית שאן מאחד מאותם מקומות ועשה משהו. כשפגש אותו, הוא לא היה מאותם מקומות, והוא שם אותם באותם מקומות. אז זה לא הכי קריאה הכי פשוטה, אבל אם זה לא הקריאה, אם הקריאה כמו שאני הצעתי, אז מה הוא התיר? טוב, זה צריך לדעת מה היה מצד לפניכם. כנראה שהוא התיר תרומות ומסרות, כי אמרנו שתרומות ומסרות נוהגות בשם, והוא התיר אפילו תרומות ומסרות, שזה... זה פשט טוב בגמרא, ולכן רבי מאיר אוכל ירק. אז, ואני חושב שזה מתפשט, אז ברמב"ם כתוב כך, אז לא פעם ניגוד הרש מתעשבות. לפי רש מתעשבות, בית שאן זה פשוט דגם מחודש, שלא ידענו את המציאות. אבל בית שאן אחרי רבי ואחרי רבי מאיר הוא פשוט שם של עולי מצרים. חוץ לזה שרש מתעשבות סוברים שעולי מצרים זה עוד שם של חוץ לארץ. אוקיי, ברמב"ם, אז בית שאן איננו מקרה קלאסי של עולי מצרים. בית שאן יותר מותר מעולי מצרים, בגלל, לא יודע למה, כי רבי היתיר. אבל עולי מצרים זה מקום שאין שביעית, ויש, אין קדושת שביעית, ויש, כמו הפירות הם לא הפקר, ויש תרומות ומסרות, ובית שאן אין אפילו תרומות ומסרות. ככה לכאורה. לא בטוח, ככה לכל ברמה, והוא נמנע על אשקלון, הוא פטרן מן המסעות. הלך עבר, נמצא, כל העולם לעניין מצוות תוכניות בארץ נחלקת בגימה מחלוקות. ארץ ישראל, בסוריה, בחוץ לארץ. וארץ ישראל נחלקת לשניים. כל זיכרו לבבל חלק אחד, וכל זיכרו למצרים בלבד חלק שני. וחוץ לארץ גם כן נחלקת לשניים, כמו שאנחנו נראה. מה הפירוש הרמה שאומר שארץ ישראל נחלקת לשניים? אז מה יוצא מזה? למה עצר, קודם כל, רש"י ותוספות לא יכתבו את זה. עצר לא נחלק עד השניים. המקום שהרמב"ם קורא, חלק ב' של ארץ ישראל, הם קוראים לזה חוץ לארץ. אז הרמב"ם אומר, זה ארץ ישראל. למה זה ארץ ישראל? אמרת, אז מה הפשט המצומצם? כי מדרבנן יש שם דינים. כי מדרבנן יש שם דינים. עכשיו, למה תוספות לא יגיד את זה? בואו נקרא לזה ארץ ישראל, כי יש שם דינים. כי תוספות חושב שאותם דינים שייכים גם בצרפת. אז לא נקרא זה ארץ ישראל. אבל לפי הרמב״ם שאומר שחוץ לארץ, עוד מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות, חוץ לארץ פטור מן התרומות ומסעות. אין תקנה כזאת. חז"ל לא אמרו שצריכים להפריש תרומות ומסעות בצרפת. אלא, הלכה זיין, המשך הלכה בא, וחוץ לארץ נחלקת לשניים, ארץ מצרים, שנער, עמון מואב, המצוות נוהגות בדברי סביב גביעים, בשאר הצעות אין תרומות ומסעות נוהגות. יש מקורות שאומרים שיש תרומות ומסעות בחוץ לארץ. הרמב"ם מתרץ את הקושה של התוספות, כל המקורות שהתוספות מביא, שנהגו תרומות ומסעות בחוץ לארץ, מה התשובה של הרמב"ם? בכל ראשוני ספרד, זה גזירת דרבנן פרטנית על אותם מקומות הקרובות לארץ ישראל. לא דין חוץ לארץ בכלל. העולם זה העולם, אבל מקומות שהם על הגבול, ויש שם הרבה יהודים, אז אמרו, אז פעם זה בבל, מצרים, שינר, אמון המואב, אמון המואב שאולי, טוב, שאלה איזה אמון המואב. אז ככה ענה על השאלה של התוספות. אם אנחנו עוסקים רק את הנקודה הזאת, התוספות אומר שמצוות עולות בארץ נוהגות במידה מוסיימת בחוץ לארץ. וכדי לתרץ את הסתירות, אז אתה או אתה מתחיל להגביל, לא תרומה דרבנן, אולי לא אפילו תרומת עצים, אולי לא מייסה ורק תרומה, אתה מחפש תירוץ. לפי הרמב״ם, ברוב ראשוני ספרד, אז תרומות ועשרות לא נוהגות בחוץ לארץ, אלא במקומות מסוימים. ואיפה שזה נוהג, זה נוהג, ואיפה שזה לא נוהג, זה לא נוהג בכלל. אז הרמב״ם אומר שגם חוץ לארץ מחלקת לשניים, הרחוק והקרוב. וארץ ישראל מתחלקת לשניים. אז יוצא לפי הרמב״ם, קודם כל הולכים למעשה. יש דין דרבנן, שנוהגים דיני ארץ ישראל במקום של עולי, של שולי מצרים. אבל מה התירוץ האמיתי לניסוח הזה של הרמב״ם? מה זה אומר היסטורית? אז הוא מדבר היסטוריה? הרמב״ם כאן מסכם היסטוריה?
מה שקרה בחוקות השמיים, זה
בחיי תלוי. למה חשוב לרמב״ם מסכם היסטוריה?
יש כאן שם
אלוהים. כי זה אמת, ההגדרה של הלכה ב', הלכה ה' לא מבטל את ההגדרה של הלכה ב'. זה מה שלכאורה, זה חידוש. אבל קוראים את הרמב״ם נכון, אז זה מה שיוצא, מיד נוכיח את זה. אבל זה מה שיוצא. הלכה ב' אמרנו, ארץ ישראל אמורה בכל מקום היא ברצו שכבשה מלך ישראל הנביא. לא כתוב שמה עד שזה ייכבש בחזרה. המקום שכבש מלך ישראל מדעת רוב ישראל, זה ארץ ישראל. הלכה ה' מדבר על קדושת הארץ. קדושת הארץ הוא המקומות שהיה ידי כיבוש פעם. ופעם זה היה ידי משהו אחר, נכון? הרמב"ם כאן לא אמר מה משהו אחר. אבל אנחנו יודעים את המילה שהרמב"ם אומר במקום אחר, זה נקרא חזק. אז זה הגדרה חדשה, ארץ ישראל בכל מקום הוא מקום שנכבש ידי מלך ישראל. זה הגדרה. שכחתי להגיד לך עוד הגדרה. ארץ ישראל בכל מקום הוא מקום שהחזיקו בו ישראל, אולי גם כמרום ישראל. אין הגדרה כזאת. אז הגדרת ארץ ישראל זה מקום שכבשוע. עכשיו, קדושת הארץ שמבוססת על כיבוש, בתהילה בכיבוש, יש גם שארץ של בית שני, של עזרא. אבל זה לא משנה לגבי מה זה ארץ ישראל, ולכן הרמב"ם אומר שיש ארץ ישראל קדושה, עולי בבל, ויש ארץ ישראל לא קדושה, שזה עולי מצרים. אבל זה ארץ ישראל. עכשיו, למה אני אומר את זה פה? סתם אני רוצה להגיד לך, לא, יש גם דינים שם. הדינים שם הם כולם דרבנן, זה נכון. שאלו אותי, זה לא רק שאלה היסטורית, זה שאלה של מהות התקנה. למה תקנו מדרבנן בגדול מצוות התלויות בארץ, פחות חלקם, בשטח של עולי מצרים? למה עשו את זה? כי זה באמת ארץ ישראל, אבל אין שם קדושה, אין מחייב מדיורייתא של תרומות ומסעות. מדרבנן אמרו שאנחנו לא מחלקים. למה לא תקנו תרומות ומסעות בצרפת? כי תרומות ומסרות זה מושג של ארץ ישראל, זה לא מושג של חוץ לארץ. למה תקנו במצרים ושינר? זה כדי אנשים לא יתבלבלו, כי אנשים עוברים את הגבול שם, אז בסדר, זה חשיבה כזאת. אבל לפי הרמב"ם יוצא שיש תרומות ומסרות של חוץ לארץ, ויש תרומות ומסרות של ארץ ישראל, שניהם דרבנן. שניהם דרבנן, אני מודה, אין נפקא מינה בינתיים, אולי אין נפקא מינה בכלל. אבל במהות זה שתי תקנות שונות. יש תקנה של, 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 של חוץ לארץ, תוספות חושב שזה כל עם כולו, הוא לא צודק. תקנה של חוץ לארץ זה להגיד לו, כאן כן, כאן לא, כאן כן, כי זה משהו מסיק. ויש תקנה עקרונית של כל מקום שהוא ארץ ישראל, וארץ ישראל האמיתי זה באמת, זה שווה לעולי מצרים. כי זה מקום שכבשו, מה זה יוצא בגלל הצירוף של הלכה ב' ולכה ג', בעיקרון זה לא ככה. בעיקרון ארץ ישראל אמיתי זה כל מקום שכבשו מלך ישראל. אבל למעשה, כיוון שמעולם לא כבשו ולא הורישו את כל האמורי, אז לכן, כל מה שכבשו מחוץ לגבולות ארץ ישראל, זה לא הצליח. זה נקרא סוריה. ומה שלא כבשו בתוך ארץ ישראל, אז זה גם כן לא מצליח. אז למעשה, מה שהם כבשו, פחות או יותר, בשנים הראשונות, של יהושע, אולי קצת אחרי זה, זה מה שאנחנו קוראים עולי מצרים, זה ההגדרה הסופית. לא בעיקרון, אבל למעשה, זו ההגדרה הסופית של ארץ ישראל. ואחר כך, אנחנו צריכים להחליט איפה יש נוהגים קדושות תרומות ומסעות. אז זה השטח הרבה יותר מצומצם, כי זה צריכים קדושה, וקדושה תלויה חזקה, וחזקה זה רק עוד יבבל. אבל אז אומר שיש שטחים הארץ ישראל שהם לא קדושים, יש שם תקנת הרבנן, לנהוג שם תרומות ומסעות. כדי להוכיח את זה, אז אנחנו צריכים לחפש האם יש דינים מדיורייתא, לא מדרבנן, שנוהגים היום בשטח של עולי מצרים. אם לא נמצא, אבותו עדיין נוהן, אבל קצת לזה, זה שווה רק מילים. אבל אם נמצא דין שהרמב"ם אומר שנוהג מדיורייתא בכל שטח של עולי מצרים דווקא, אז רואים שזה לא שהגדרת ארץ ישראל התבטלה. מה התבטלה? הקדושה. אבל יש דינים שכדי שלא תלויים בקדושה, והגדרת ארץ ישראל היא עולי מצרים דווקא. לא גבולות מסי, אבל עולי מצרים, שעולי מצרים זה הגדרה של הלכה ב'. אז ההלכה המפורשת ביותר ברמב״ם, זה מה אתם מסתכל בהלכות סנהדרין, הרמב״ם אומר שאין סמיכה אלא בארץ ישראל, והוא אומר במפורש, כל השטח של עולי מצרים כשר לסמיכה. וזה פלא, אנחנו נראה משהו, מה פתאום? קדושה ראשונה, קיד של השייטה, ולא קיד של העתיד לבוא. אז למה הגבול של הסמיכה עובר על, בתוך השטח של קדושה ראשונה? אז מה התשובה? זה לא עובר בשטח של קדושה ראשונה, זה לא עובר בגבול של קדושה. מה הקשר בין קדושה לבין סמיכה? סמיכה צריך להיות בארץ ישראל. אז השם שמקובל באחרונים להגיד, זה יש הבדל בין קדושת ארץ ישראל לבין שם ארץ ישראל. זה הגדרה מאוד טובה, כלומר זה הגדרה גיאוגרפית וזה הגדרה של קדושה. לדעתי זה קצת מטעה. מה זה הגדרה גיאוגרפית? הדרך בגיאוגרפית של ארץ ישראל, לבני שהגדרה של חוץ, זה גם הגדרה של קדושה. אז יש קדושה לעניין מצוות התלויות בארץ, יש קדושה לעניין אחר, למה סומכים רק בארץ ישראל? כי יש שם שכינה, לא בגלל משהו אחר. בסדר, גבולות של השכינה בגבולות קדושת הארץ, קדושת האדמה. זה קשה, המילים כאן, אין לי מילים יפות, מצומצמות. אז בואו נשמש במילים המקוריות. שם ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל. וזה מתאים לרמב"ם. ארץ ישראל בכל מקום. הביטוי, המילים, המטבע. ארץ ישראל בכל מקום, מקום שכבשו מלך ישראל, שזה מה שאנחנו קוראים עולי בבל, עולי מצרים. והמקום שחייבים בתרומות ומסעות וכן הלאה, זה מדיורייתא, זה רק עולי בבל, ומדרבנן זה הגדרה הקודמת. עכשיו, אם זה הקריאה הנכונה ברמב"ם, אז מה קרה בבית שם? בית שם זה יוצא מן הכלל. הדין הוא שכל שטח שהוא ארץ ישראל חייב בתרומות ומסעות מדרבנן. למה? כי זה באמת מדיורייתא ארץ ישראל, ולכן תיקון מדרבנן שיש שם תרומות ומסעות. בא רבי לבית שם, מסיבה שאיננה מוזכרת, לא ברמב"ם, לא בשום מקום אחר. זה לא כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. אין בשביעית, זה היה הכלל. כאן זה היה לבית שם. הוא החליט לוותר. מי נתן לו את הסמכות? לא יודע. רבי, הוא בית דינו, זה דין דרבנן. אז רבי ביטל, הלוך הנמי זה דין דרבנן, ארץ זה דיורייתא. אבל החיות תרומות ומסעות הוא ברבנן. רבי ביטל חיות תרומות ומסעות בבית שם.
בפסוק
כתוב שמשה
לא
כבש. מה?
בפסוקים גם שהגמרא מביאה כתוב שזה לא
הוריש
מהמשה
את
בית שם.
זה
יכול להיות שגם
במסגרת כיבוש
של
מצרים
יש בבית שם.
זה אפילו לא... אבל...
אבל הוא לא הוריש
כמו שמצרים.
זה מה
שהגמרא
אומר.
זה מביאה את זה בתור דוגמה,
ויכול להיות שזה...
טוב, הראשונים הבינו הפוך, כמובן. שהם כתוב לא הורישו, זה אומר שלא הורישו בינתיים, ולכן ההמשך של הגמרא אומר, אתה יודע מה אומר לך משום, הווי כך וכשהו נסיים לא כשהו רגע שהוא נראה לזה בחולו. אז מה שרבי עשה מבוסס על כך, שקדושה ראשונה קיד של השייטה, ולא קיד של העתיד לבוא. אתה אומר, זה מבוסס על זה שאין קדושה ראשונה, אין קדושה לעולם, זה נכון.
מה עכשיו אמרה קשה לרמה בכל מקרה,
אז הרמה אומר מפורש, אבל טוב, הרמה אומר. ורבינו הקדש היטר בית שן מאותם המקומות שלא הוזיקו בהם עולי בבל. הרמה אומר שבית שן הוא כן בעולי בצעים, זה אחד המקומות שהוא בזה ולא בזה, והוא איתיר את זה. עכשיו אני אעזור לכם עוד דיוק. מה שמעת עכשיו זה לא רק חייה היחידה מקובלת ברמה. אני תראה אם זה בגלל שכולם כבר קראו את רשי ותוספאות, אז הם שורים במצב, שרבי לא מטיל משהו, הוא רק הוציא את בית שאן מעולי בבל ושם אותו בעולי מצרים, אז זה מותר. איזה היתר, אבל זה לא מתאים לרמב"ם, איזה היתר יקרה אז? יקרה אז היתר ששאל הראשונים, אבל הרמב"ם אמר במפורש שיש תרומות ומסעות בשטח של עולי מצרים. אז מה הרבי התיר פה? אז לכן אני חושב שהרמב"ם באמת קרא את הכל אחרת, הוא לא הוציא אותו גיאוגרפית מכאן לשם, הוא הוציא אותו מידין של עולי מצרים והפך אותו למייס להיות כמו בחוץ לארץ. זה לא מה שהוא עשה, כיוון שמדיורייתא, למרות שהיותו ארץ ישראל, הוא לא חייב תרומות ומסעות, זה רק דין דרבנן, הרחיבו תרומות ומסעות לכלל ארץ ישראל, אז כאן זה בתוך השטח, אבל הוא עשה חור. עכשיו השאלה היא למה? אז באמת שאלה טובה. זה לא בגלל שכל הראשונים האחרים קוראים את שני המאמרים ביחד, רבי יתיר את בית שאן, כמו שכלל חזל השאירו מקומות, הניחום כדי שיוספו עליהם אני בשביעית. אז גם בית שאן זה אותו שיקול של כולם. אז מה עשו? פשוט אמרו שזה כמו שאר המקומות. כי לפני כן בוא לחשוב שבארץ ישראל. אבל בפשטות קריאת הרמב"ם, זה שני דינים שונים. את כלל שטח של עולי מצרים הם הניחום בחיוב, בחיוב תרומות ומסעות. מה הפיגוע שלא מתת את לכם? מה זה? לא החזיקו בהם, לא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו. מה זה כשהיו? לא בפטור, אלא בחיוב. ולא פטרו מן התרומות ומסעות. הם הניחו את התרומות האלו כמו שהם היו לפני החורבן. כיוון שבזמן בית ראשון, אז כל מקום אלו היו חייבים בתרומות ומסעות דאורייתא. אז עכשיו כשהם חזרו, הם, יש מקומות שהם לא החזיקו בהם, אבל בכל זאת תקנו מדרבנן שיהיה להם דין תרומות ומסעות. למה? כדי שיהיה לעניים מקום לסמוך על המשווין, כדי שיתנו שם מתנות עניים, כדי שיהיו להם משווין. ואז הוא בא לבית שאן מסיבות אחרות שלא ברורות, על פי עדות של רבי מאיר, לא יודע בדיוק מה, והתיר את בית שאן. עכשיו דיוק קל כזה, אז מה ההבדל, מה פירוש הדבר? הוא התיר את בית שאן והוא נמנה על אשקלון ופטרה מן המסעות. למה שינוי הלשון? למה אשקלון פטור מן המסעות? למה אשקלון פטור מן המסעות? הלכה למעשה? יש מישהו מאשקלון כאן? אני רוצה להעדיף מישהו. למה אשקלון פטור מן המסעות? כי זה בחוץ לארץ. הגבול באמת עובר ליד אשקלון. זה כמה פשט שהמילים נמנע. מה זה נמנע? למה עשינו דיון, כן? זה דיון גיאוגרפי. הוא נמנע על אשקלון ופטרה מן המסעות, אבל בית שאן הוא לא מחוץ לגבולות, הוא בתוך הגבולות של עולי מצרים. וזה חשוב, כי מדרבנן יש שם דין. שם הוא איתיר. אני לא מוכן להבטיח שזה הקריאה הנכונה, אבל טוב, זה מכאן נוגע למה שקורה באשקלון, אבל זה מתאים לזרימה. עכשיו, יש מקומות אחרים ברמב"ם, שהרמב"ם כותב, הדין הזה נוהג בארץ ישראל. והוא לא כותב הגדר. אני אומר, בהלכות סמיכה הוא אומר, כל מקום שהחזיקו בו עולי מצרים, קשה לסמיכה. יש כמה וכמה הלכות ברמב"ם שכתוב הדין הזה נוהג בארץ ישראל. בספר זרעים כמעט תמיד כשיש דין כזה אז הוא יתחיל לפרט, כאן עולי מצרים, כאן עולי בבל, כאן סוריה, כאן זה, כאן שנאה, כאן מצרים, יש שלוש ארצות לשמיטה, יש הגדרות גיאוגרפיות. אבל יש מקומות שהרמב"ם כותב הדין הזה נוהג בארץ ישראל. אז אני לא מביא שם ראיה, אבל אם שוכנעתי בגלל הרמב"ם בסנהדרין שהרמב"ם יש לו שם ארץ ישראל דאורייתא, שזה עולי מצרים, והרמב"ם כותב, ולכן אני קורא הלכה ב' אצלנו כארץ ישראל בכל מקום הוא בשטח שכובש, אז אם אחר כך כתוב הרמב"ם הדין הזה נוהג בארץ ישראל וכתוב כאן בכל מקום, אז יוצא שכל אותם מקומות שהרמב"ם כותב ארץ ישראל ולא מפרט, אז הדין הוא עולי מצרים, וזה אפילו יכול להיות מדיורייתא, ואם זה יהיה דרבנן, פשוט צריכים לראות את הדין הזה נוהג מדיורייתא ומדרבנן. אבל הרמב"ם אומר שיש דין שמדיורייתא הוא בארץ ישראל נקודה, אז הוא בארץ ישראל בכל שטח ארץ ישראל. מהו אצל בכל מקום? עולי מצרים. כל מקום שכבש מלך ישראל, שזה עולי מצרים. אז זה נוגע להרבה יותר, לא הרבה יותר, לעוד כמה הלכות, ולא רק לסמיכה. סמיכה זה מיטב ידיעתי המקום היחיד שזה מפורש, כמו שכתב שם עולי מצרים, אבל לפי הקריאה שלי ברמב"ם, אז כל מקום שכתוב על ארץ ישראל, זה עולי מצרים, אם הוא לא כותב, רק עולי בבל. שהוא כן כך כותב בהלכות תרומות, בהלכות מעשרות, ובהלכות שמיטה לגבי דין מסוים ובכן. אוקיי, אז זו שיטת הרמב"ם הבסיסית. כדי רק לחזק, כי יש כאן בעיות, אז כדי לחזק את הבעיה ואולי גם את התפיסה, מה הדין לפי הרמב"ם לגבי שביעית בשטח עולי מצרים? שביעית זה הדבר שיש לנו בעיה לרמב"ם, כי כל הראשונות למדו שהרמב"ם, שהגמרא רבי מעוניין כדי שכתוב, כדי שסמכו עליהם עניים בשביעית. אז הפשט הפשוט הוא שהוא ביטל שם שביעית והם אוכלים ספיחים, אין מה לאכול. אבל הרמב"ם אמר שזה לא, הוא דווקא השאיר תרומות המסרות, הוא ביטל את הפטור ששביעית יוצרת על תרומות המסרות. מיד ננסה להסביר מה. עכשיו אני שואל, לפי הרמב"ם, מה הדין עולי מצרים בשביעית? מה זה לכאורה? מה זה לכאורה? הרמב"ם הוא לא ביישן. אפשר לשאול אותו. או אפשר ללמוד את המקורות שתליתי. אתה בכל זאת רוצה לענות? למה? מה זכת לי מה הרמב"ם אומר? אם אני יודע מה הוא צריך להגיד. פרק לכל שמיטה ביובר, פרק ד' היי, איפה?
ד'
כן, אין פרק הלך החפי, אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר כי תבוא על הארץ רגד בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. ומה מוסגר? יש מחלוקת עצומה עצומה בין הפוסקים, בין המפרשים, שהחל מתקופה קודמת ובער מאוד בתקופת הפרמוס הידע המחירה, אם הרב מסובר שהיום שביתה זאת דרמנה מדברת, כי הרבה דברים תפויים בשאלה הזאת לגבי נפקמינות, לגבי פטורים בהתאם בשביל. אז הרב אומר בנוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית, בפשטות מה הרב מסובר? שביל בפני לזה דיורית. לא, רב חיים אמר זה לא נכון, הרבה אמרו שזה לא נכון, אבל זה מה שהכסף משלום, שזה דיורית. אבל יש עוד דרמה. הלך וחבב, כל שהחזיק, אז כאן הוא אומר, שנוהגת בארץ ישראל, לפי הכלל שאני קבעתי, עזר בכל מקום, אז בינתיים הוא אמר שנוהג בכל ארץ ישראל. טוב, אבל הוא ימשיך, אז לא להיחפש. כל שהחזיקו בו עולי בבל, עד כזיב, אסור בעבודה, וכל הסיכין שצמחים בו, אסורים באכילה. אז זה אומר שאיפה שהחזיק עולי בבל, כל דיני שפיעית נוהגים. גם איסור עבודה בשפיעית, וגם איסור ספיחים. איסור ספיחים הוא כמובן לרבנן, אבל זה הצד השני. כל שלא החזיקו בו אלא עולי מצרים בלבד, שהוא מחזיר בעד הנהר ועד המנה. ככה, זה הגבולות שהגמרא מסביר לגבי גבולות הארץ בצד הים. אף על פי שהוא אסור בעבודה בשפיעית, הספיחים שצומחים בו מותרים באכילה. מנה ומנה והלאה מותר בעבודה בשביעית. אז הרמב"ם אומר שעולי מצרים יש איסור עבודה בשביעית. יש היתר ספיחים. עכשיו, היתר ספיחים זה לא כדי שיסכו למינים לשביעית, כי הרמב"ם הסביר את המילים האלו אחרת, אבל זה גם נכון. זה חז"ל, אנחנו יודעים, עולי מצרים, כל הדינים הם דרבנן, בהלכות תרומות ומסורת, כי קיד של השייטה ולא קיד של עתיד לבוא. אבל יש דינים דרבנן. אז הרמב"ם אומר שיש, הוא אמר מפורש אצלנו, שיש תרומות ומסורות מדרבנן. אפילו בשביעית, אבל בכלל יש תרומות ומסורות דרבנן. כאן הוא אומר שיש גם שביעית דרבנן. יש איסור עבודה בשביעית. כאן נשאלת השאלה, אז חז"ל עוזרים לעניים או לא עוזרים לעניים? אם אנשים באותם שטחים לא יכולים לבית את האדמה, אז מה הדין בדיוק מרוויחים? אם משהו יצמח בכל זאת, כי הספיחים מותרים ועצים כמובן, אז יהיה להם תרומות ומסעות. אבל מצד שני ברור שהיבול טוטלית הוא הרבה פחות, צריכים לחשב מה זה נגיד מה יסר אני 10% מיבול נורמלי, יבול של השנה שעובדים, האם זה פחות או יותר מ סתם מה שמקבלים מספיחים בפירות. לא יודע בדיוק להעריך, אבל יש אחרים שחשבו שלא יכול להיות שזה יותר, לכאורה העניים הופכים כאן בסורים. אם זה שאלה שאלה, אם זה לא שאלה שאלה, אני לא יודע אם אני יכול להביך את זה. אבל זה מה שיוצא ברמב"ם. יש איסור עבודה בשביעית. אם יש איסור עבודה בשביעית, עכשיו אני שואל, אז מה בדיוק תקנו פה? אז למה יש תרומות ומסורות? ידוע ששביעית, בשביעית אין תרומות ומסורות. יש תרומות ומסורות שנה א', שנה ב', שנה ג', מייסרני, מייסר שני. איזה תרומות ומסורות עומדים בשנה שביעית, מייסרני ומייסר שני? מה התשובה? לא זה ולא זה, כי אין תרומות ומסורות בשביעית. אז הרמב"ם אומר ש... בטח מדרבנן. מדרבנן יש איסור עבודה בשביעית. יש היתר ספיחין. היתר ספיחין זה דבר כזה. איסור דרבנן מלכתחיל, אז לא גזור. כן? אבל כתוב בתורה, לא תעבדו, לא תזרעו ולא תפצרו. אז האיסור הזה קיים בשביעית. אז יש שביעית. מדרבנן. אצל עולי מצרים. אז מה זה אומר? ולא פטרו מהתרומות ומסעות. איך הם חייבים תרומות ומסעות במקום ששביעית נוהגת? מה התשובה הבאה לבטש? שזה בסדר, מה שבא לבטש? זו סתירה, בסדר, אז מה זה סתירה? חזל רוצים מה שהם רוצים, אז רוצים שלא יעבדו, כי רוצים שקדושת הארץ ישמע בכל ארץ ישראל, אבל עניים אומרים, אבל מה נאכל? אז חייבו אותם בתרומות ומסעות. מדיורייתא זה לא שביעית, אז מדיורייתא, אם זה היה ארץ, אז היו חייבים בתרומות ומסעות. אז הם עשו כאן סתירה, אמרו שזה ארץ ישראל מדרבנן לעניין תרומות ומסעות כרגיל, אפילו בשנה השביעית, אבל זה גם ארץ ישראל מדיני שביעית, אז יצאה פשרה. אסור בעבודה, אבל איזושהי תוצאה צדדית ששביעית מפתיע תרומות ומסעות, לא, זה אנחנו אומרים, זה כאילו לא. אבל זה כן סתירה, כלומר זה ארץ ישראל לעניין תרומות ומסעות, וזה לא ארץ ישראל לעניין שביעית. יש תשובה גם למדנית, אמרתי שאנחנו לא ממצרים באמת, אבל אי אפשר להיפתע בו לא כלום. יש סברה הגיונית איך אפשר ששביעית נוהגת שם, ובכל זאת, חייבים בתרומות ומסעות. מה הסיבה שאין תרומות ומסעות בשביעית? זה לא פסוק בתורה. לא כתוב בתורה נלמדים תרומות ומסעות שש שנים מתוך שנה. כתוב בתורה נלמדים תרומות ומסעות כל שנה. נכון שבחישוב של מעשר תהיה קצת בעיה. כי יש שנתיים מעשר שני, ושנה אחת מעשרה לי. אז איזה מעשר נלמדים בשנה שביעית? זאת אומרת שאלה, זה מחלוקת. מה קורה כשיש לי שטח שבכל זאת צריכים לתת תרומות ומסעות? נגיד, הטה בחילה, אז איזה תרומות ומסעות נודעים? האם נודעים מייסר שני, מייסר אני? יש בעיה. אבל בסדר, אבל לא כתוב בתורה שתרומות ומסעות זה רק שש שנים. למה תרומות ומסעות לא? למה אין תרומות ומסעות בשנה השביעית?
אין לך
קרקע. אין לך קרקע?
לא,
זה לא הפקעת פרדות על הקרקע. לא. כי לי כל הארץ נכון, אבל קניין קרקע זה לא יובל. קניין קרקע של בן אדם, יש לו קניין קרקע. אדם יכול למכור את השדה שלו, והקרקע שייך. אז זה לא שהקדושה, קדושת הארץ בתיבה בשביעית, בתיבה בשביעית, אז זה לא היה שביעית. יש קדושת הארץ בשביעית, לכן זה שביעית. למה לא נותנים תרומות ומסעות? מה? כי זה הפקר. אין תרומות ומסעות מהפקר. כן? יש מאמר, כן, זה תפס במנחת ה... מנחת אביב. מאמר של לוחסין כתב בשנת ה-60, מאמר קלאסי, פטור הפקר בתרומות, מעשרות, מעשרני, כלומר, המילה הפקר בכל התורה כולה. השאלה של רבן שם בודק, זה אם זה פטור הפקר או פטור קצת דומה. החולים קוראים לזה הפקר. כלומר, בשביעית, הפטור, גם תסתובב פה. ותמצא כמה פירות שעדיין שרידים מהמטעים של פעם פה, אז לא מתחיל שום תרומות ומסעות. שנים הייתי בוצר ענבים מאלון שפוט, מהשטח של הישיבה, אבל לא הייתי מתחיל שום תרומות ומסעות, כי הפקה פתור מתרומות ומסעות. אז כנראה לפי הרמב"ם, הוא כתב שיש איסור עבודה, אבל כנראה שהפירות אינם, אין בהם תושת שביל. בסדר, כתוב פה. זה כנראה מה שצריכים להגיד. אז אין סתירה. כלומר, אני אומר, גם אם יש סתירה, מתרבנן אפשר ליצור סתירות, אבל באמת מוזר להגיד שחכמים אמרו שמדרבנן יש קדושת ארץ ישראל על השטח הזה, ולכן אתה עשו בשביעית, אבל אנחנו רוצים שלעניים יהיה מלאכות, אז גם כן אמרו שיש קדושת הארץ עניין תומות ומסרות, למרות שזה שביעית. אפשר להגיד הכל מדרבנן. אבל אתה רוצה לתת כסף לצדקה, אז תחילים לדרבנן, צריך לתת אתם כסף. כאן מתקנים שיש חובה תרומות ומסעות נגד הכללים. מוזר, רוצים לתת אתם כסף, אז תן להם כסף. אבל אפשר להגיד ככה, אם תקנו בכל זאת שיהיה כלל, תקנו ששביעית נוהגת, יש איסור עבודה. אבל כיוון שאין קדושת הארץ, אז הפירות הן לא קדושות בקדושת שביעית, ולכן יש לך חיוב להפריש תרומות ומסרות ולתת גם כסף לעניים. זה לכאורה מה שיצא. לפי רש"י ותוספות, מה הדין של שביעית בשטחי עולי מצרים? כל שביעית לא נוהגת. זה הפשט של הניחום. אמרו שאין שם שביעית, ולכן הספיחים מותרים, נכון? זה היה אולי מטרה עיקרית, אבל לא כתוב בדיוק אם יש איסור עבודה או לא, אבל בפשטות אין איסור עבודה. הם הניחו. אז אמרו שכאמת ששביעית, גם איסור עבודה מכביד על העניים וגם העשירים וגם כל אחד. אז בפשטות, לפי ראשוני אשכנז, אז אין שביעית נוהגת בעולי מצרים. לפי הרמב״ם בעיקרון זה כן נוהג. אני חושב זה עקרונית, לפי הרמב״ם מה הדין שלו עם מים? זה ארץ ישראל מדרבנן. כלומר זה ארץ ישראל מדיורייתא, זה קדושת ארץ ישראל מדרבנן. כל מקום של ארץ ישראל מדיורייתא, אז כל המצוות עובדות שם. ונעשה תיקונים דקים. אז ספיחין התירו. איפה שזה במילא איסור קר, זה רק דרבנן, אז התירו. אבל בעיקרון, אז עבודה שזה עיקר המצווה, כמובן שהיא נוהגת. כמובן שהיא נוהגת. אבל לפי רש"י מצווה זה לא ככה, בעיקרון זה הפוך. מקום הוא חוץ לארץ. אבל מדרבנן חזל עורכים ומטילים חובות גם בחוץ לארץ. אז כל אחד צריכים לחשוב אם רוצים כן או לא. זאת אומרת, הוא מסוד, כן, בערך, קצת, לפעמים, בתנאים מאוד מסובכים שצפת הולך למסביר, אבל בעיקרון כן. בשביעית לא. למה? כי שביעית מכביד על עניים, אז לא עשו את זה. ברמה זה הפוך. יש, אחרי זה תקנת הרבנן, אבל הבסיס הדיורייתא. תקנת הרבנן הוא שכל מקום של ארץ ישראל, כל המצוות נורגות שם. ועכשיו, הניחום, יש דברים שהם תקנו אחרת. אז אנחנו יודעים שהם לא נתנו לשביעית לבטל את תרומות ומסעות. זה בשביל עניים. אני שאלתי איך עושים את זה? אתה יכול להגיד, עושים את זה. רציתי להגיד יותר טוב, איך עושים את זה? אז אמרו, אין קדושת שביעית ואז יש חובת תרומות ומסעות. ובד, דבר שלא כתוב בחוק תרומות, כתוב רק פה, אין גם איסור ספיחין. אוקיי, ספיחין זה לא רק ספיחין לא דרבנן. ספיחין הוא לא דרבנן, הוא בסיס הדיורייתא. אין שום סיבה. במטרה לתורה, התורה ראשי ספיחין יהיו אסורים? מה התורה רוצה? שהם יהיו מותרים. התורה מעוניינת שהם אוכלים, חיית השדה. מה, הכל הפקר. ספיחין זה תקנה מדרבנן אנטי הקדוש ברוך הוא, אנטי מטרה. אלא מה? זה כנגד הרשעים, כדי שאנשים לא יזרעו ויגידו שהם לא זרעו, יגידו שזה אדם מעצמו, אז החמירו. אבל זה לא ברוח של שביעית. אז זה כשאנחנו שומרים על קדושת הארץ, גם במקום שאין קדושת הארץ, אין לנו סיבה לשמור על ספיחים. יש לנו סיבה לשמור על מצוות עודל בארץ. זאת אומרת, לעשות איסור שביעית, כן, איסור עבודה, כן, נוהגים בקדושה. ספיחים גם בקדושה, כנראה בגלל שלא מעוניינים לעשור, זה יקם את החום, אז לא עושים. אבל בעיקרון, ברמב"ם, מצוות התחילות בארץ נוהגים בכל שטח של ארץ ישראל. לפי רש"י ותוספות אי אפשר להוציא את המשפט הזה אפילו. בטח שנוהגים בכל שטח ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל הוא יותר קטן. אין סיבה בעולם באמת למה שמצוות התחילות בארץ שינהגו בעולי מצרים כמו שהם נוהגים בצרפת. אלא מה? מצאתי שחזר כן תקנו. בכל חוץ לארץ. זה בכל חוץ לארץ. ואז תוספות פה יסתדר איך הוא מסביר את המנהג, ואיך הוא מסביר את הגמרות, ואיך הוא מסביר את הסתירות, אז יעשה כל מיני קודם. אז הכל מתחיל מנקודת המוצא ההפוך. לפי התוספות מדובר בחוץ לארץ, ולפי הרמב"ם מדובר בארץ ישראל. אם בארץ ישראל, אז הדרבנן הוא, כמו שהוא אמר, שני חלקים לארץ ישראל. אני אגיד את זה בקיצור. תרומות ומסרות שנוהגות בעולי בבל, בעולי מצרים, לפי הרמב"ם, זה תרומות ומסרות של ארץ ישראל, כך הוא אמר, ארץ ישראל מחולקת לשניים. אז אתה צודק, זה דרבנן. זה לא מילת גנאי. אבל זה דרבנן, כיוון שזה ארץ ישראל, לפי התוספות, זה תרומות ומסעות של חוץ לארץ. מזה נובע עוד מחלקות. הרמב"ם אומר, אין דבר כזה, תרומות ומסעות של חוץ לארץ. יש תרומות ומסעות של מקומות שהן סובבות את ארץ ישראל, שהן גזירה אותו ארץ ישראל. אבל אין תרומות ומסעות של חוץ לארץ. לפי התוספות, יש תרומות של חוץ לארץ, ולכן הם גם ממשיכים הלאה עד סוף העולם, עד שלא תמצא לי משהו שיכול להתאים. בגדול זו מחלוקת הראשונים פה. אני מסכם כמה נקודות לא 100% ברורות. א', מה שאמרנו בהתחלת השיעור, האם קידוש הוא מייסה או לא מייסה. כלומר, טכנית, הגבול, הוא רוצה לדעת בדיוק למה עיר זה כן ועיר זה לא. זו החלטה של מישהו, או שזה פשוט משקף את המציאות. זה קשור לשאלה היסודית, מה פירוש המדבר הזה? קדושת ארץ ישראל, זה קידוש של מישהו, או שזה קדושה טבעית איכשהו? זו שאלה אחת. שאלה אחרת זה, האם רבי התיר משהו, או רק קבע משהו? אמרתי מה שמעתי ברמב"ם, לא חייבים לקבל שזה הקריאה נכונה ברמב"ם. שאלה שלא פתרנו עדיין, שאלה יסודית, לפתור את זה מחר, בסדר לפתור את זה מחר, זה למה קדושה שנייה קדשת השייטה וקדשת לעתיד לבוא. לפי שהרמב"ם קבע לשיטתו, לפי המאירי אמר, כי ככה, עזרא היה יותר עתידני, ויהושע היה יותר חרדתי. יכול להיות שאלה פסוקים, עזרא ידע שלא יהיה עוד חובן, כן, טעה, אבל כשפור חומה זה לא נורא שיהיה חובן, ויהושע ידע, בסדר, אבל זה החלטה. לפי הרמב"ם זו שאלה, כיוון שהרמב"ם אמר שקדושה מבוססת על מייסה, כשהמייסה הולך לו, הקדושה נעלמת, אז למה קדושה שנייה היא כן קדשה לעתיד לבוא וקדושה נצחית? שאלה מצוינת, יש הרבה תיאוריות להסביר את זה ברמב"ם. איזה עוד שאלות לא כתובות יש לנו? טוב, סתם אני אומר לכם, מחלוקת גדולה, אם שביעית בזמן זה דובר ודורית, טוב, זה לא קשור, זה רק קשור לשאלה של, כיוון שרשי קבע, הראשונים מסכימים לגבי דברים מסוימים, מה שהוא בדיאורייתא, אז המדרבנן מתקדם, מה שהוא בארץ רק מדרבנן, אז בשטח הבא, כי זה חוץ לארץ, או אולי גם בית שם, אז לא מתקדם. אז זה חשוב לדעת, הלכה למעשה, מה באמת קשור מדורית. כאן אני חייב להזכיר, כי זה חשוב מאוד. הרמב״ם אומר שתרומות ומסרות בזמן הזה בארץ ישראל פרופר, הוא דרבנן. למה? כי הוא פחות או יותר המציא גזירת הכתוב. בכל הרמב״ם פוסק, קדוש השנייה, קדשה דשייטה, וקדשה לעתיד לבוא. אז תרומות ומסרות חייבים להיות דיורייטה. כי אם קדשה לעתיד לבוא, הרמב״ם אומר זה רק דרבנן, כי צריכים ביד כולכם. בגמרא לא מופיע דבר כזה. ביד כולכם בגמרא מופיע בהקשר הפסוק הפסוק שכתוב בבואכם הוא בשביעית, לא בתרומות ומסרות. אז הרמב״ם ייבא אותו איכשהו, כנראה שיש לו מקום. הרמב״ם אומר שתרומות ומסרות בזמן הזה הוא דרבנן כמעט שאין ביד כולכם. גם זה הפך בשנים האחרונות להיות חלק מפולמוס השביעית הביתה. כי סומך, אז לפי זה הרמב"ם בחורה בגלל זה, כך רב חיים אמר, גם שביעית זו מדרבנן בזמן הזה, כי אין ביד כולכם. אנשים מתחילים לספור, שאלה מה זה ביד כולכם, צריכים רוב. ונבח, אסון הולך לקרות לניסן, שעומדים לא רחוק באפשרות שיהיה ביד כולכם, ואז אולי נשמעת, כי הרבה פוסקים, עוד פעם נשמעת נבח. הבסיס של היתר אין המחירה. אז רב חיים אמר, אז רב חיים מאוד חשוב, רב חיים חילק בין התנאי ביובל, יש תנאי בזמן שכל יושבה עליהם. מתי הפסיק היובל להיות דיורייתא, או לנהוג בכלל? בגלות עשרת השבטים. גם בבית ראשון לא היה יובל אחרי גלות עשרת השבטים, כי צריכים בזמן שכל יושבה עליהם. הרמב״ם אומר, לגבי תרומות ומסרות, ולפי רב חיים גם בשמיטה, שיש דבר שמאוד דומה ביד כולכם. רב חיים אומר שיש הבדל בין שני הדינים. ומה שכל יש ועליה זה פרט בחיוב יובל. יובל צריך שיהיה בארץ ישראל. צריך גם שיהיה בזמן שכל יש ועליה. יש כזה גם היגיון מסוים. יובל קשור למחלות, לחלוקת הארץ. אם עם ישראל לא יושב בארץ ישראל, אז אין משמעות לחלוקת הארץ, אז מה זה אכפת לי שאתה יושב על החלק שלי? אז יש איזושהי תפיסה כאן שהתורה לקחת ישראל וחלקה אצל לכל ישראל, ודאגה שזה יישאר ככה. נו, גלו! אז גלו אפילו מקצת, אבל בזמן שלא כל ישראל יודע, אז כל הסדר הזה של המחנה, של מחנה שכינה עם ארץ ישראל, בלי פתק הנגב לרעייתו, היא בטלה. אז זה פרט בדיני יובל. אמר רב חיים שדין של ביד כולכם זה לא פרט בדיני יובל. זה דין ב... קדושת הארץ לעניין אותם הלכות שיש צורך. כלומר, רב חיים אמר שיש, זה מאוד פוליסקי להגיד, יש סוגים שונים קדושת הארץ, יש קדושת הארץ לעניין תרומות ומסרות. וכך הוא מסביר איך שהרמב"ם מצליח לקחת פסוק שכתוב בשמיטה ולייבא אותו לתרומות ומסרות, זה לא כתוב שם. אם זה היה פרט באותו דין, זה צריך להיות כתוב. כמו שכתוב ביובר, אז היה צריך להיות כתוב דמות מסעות, והיה כי יבואו, כי תבואו לארץ, אז נתן דמות מסעות, זה לא כתוב. אבל כיוון שהדין של ביאת כולכם, זה דין בקדושת הארץ לעניין מסעות הדלויות בארץ, לכן אפשר להרחיב אותו. אז זה יש קדושת הארץ לגבי דברים אחרים, ואין קדושת הארץ, זה קיצ'ר שייטר וקיצ'ר עתיד לבוא. אבל יש רמות קדושה, הקדושה הנצרכת לצורך דמות ומסעות, לפי הרמב״ם, אין היום. למרות שקדושה בסיסית של קדושת הארץ יש היום. זה בבחן מאוד חשוב, לא כל אחד מסכים. ועוד שלא כל אחד מסכים, אפילו לא כל אחד אפילו יבין את המינים. יגד איזה נפקמינה אולי נראה מחר כשאנחנו נביא כזה קצת יותר. אני רק רוצה לקרוא את הרמב״ם, כי זה קלאסי ברמב״ם. השאלה הבסיסית ששאלנו היום זה כמה אזורים יש בעולם. אז לפי ראש בתוספות יש רק שני אזורים, חוץ לארץ ישראל. לפי הרמב״ם, הוא אמר, זה מחולק, העולם מחולק לשלוש, טוב, סוריה, סתם, אבל העולם מחולק לשלוש, חוץ לארץ, סוריה וארץ ישראל, וארץ ישראל עצמה מחולקת לשניים. יש ארץ ישראל א', ארץ ישראל ב'. זה בהגדרה, לא דין דרבנן, זה בהגדרה. דינים דרבנן נהוגים בארץ ישראל ב'. כותב הרמב״ם, הרמב״ם בעיקרון מבוסס על התוספות. הוא מביא את הקושה של התוספות, הראיות, הגמרא שמה, צלף, כל הראיות שיש בתוספות הרמב״ם מביא. ואז הוא כותב ככה. אז יש לו קושה, האם יש דין של תרומות ומסעות בחוץ לארץ כן או לא? איך רמי רחל ירק בבית שאן אם יש תרומות ומסעות בכל העולם? זאת השאלה של התוספות. תרבות של רשי, זה שירק לא, ופירות כן, אבל ירק מסווג תרומת הרבנה, זה הולכים מחוץ לארץ לא בכלל, כן? אז כותב הרמב״ן ככה, רבית סלף, ויש מפרשים רבי מאיר מישל דמי אחד, כן, זה התירוץ הראשון שתרומות ומסעות נוגעות בכל עולם כולו, גם תרומות, גם מסעות, גם הכל, דמי לא תקלו. אנחנו דילגנו על דמי. דמי יש לו הרבה דינים אחרים מתרומות ומסעות, מבר פלק, מה נכון לזה? ספק טבל. אז זה לא כך. יש דמי המון המון כולות, אפשר להגיד כולות. האחרונים, לא רק אבחיים, אבחיים אדם, וגם הרבה אחרים אחרים, בבירו, זה אפילו רמוז ברשי מסוים, שדמי זה לא איסור חפץ. מה הראיה העיקרית? כי דמי מותר לעניים. לא ייתכן שיש דבר שהוא עשו בדבר, נכון, אנחנו מרחמים על עניים, אז עניים יכולים לאכול בשר עוף בחלב, בגלל שהוא דרבנן. פיקוח נפש כן, אבל בגלל שאתה דיאת עדיין צריך לשמור מצוות, כן? דמי מותר לעניים, מותר לאח סנאי. אתה הולך למלון, הם מאכילים לך דמי. בבית לא, זה איסור מאוד מוזר, זה כמו, זה נשמע כמו קשות של חילונים. זה אסור, אבל רק בבית. אז רב חיים אמר, הדמי הוא לא חצה של איסור. הוא הולכים אחר הרוב, זה מופרש, הכל בסדר. חזל אומרים לא לאכול אותו. הוא קצת ריק, אז זה חלק מההפרדה שחזל עושים בין המרצים לבין חברים. אז לכן יש לזה כל מיני השלכות. אז זה התירוץ הראשון. שדמי מותר בחוץ לארץ, תרומות ומסעות אסורות בחוץ לארץ. טבל אסור בחוץ לארץ. אי נמי, זה התירוץ שמעניין אותי. הטעם, בחוץ לארץ ממש, מקום שאינו כבוש ישראל, או שאין כיבוש ישראל כלל, ואין חוץ לארץ בשום מייסר, אלא מיעוט מקומות שגזרו בהם. כגון, אמון ומואב ומצרים ובבל. זה נשמע כמו הרמב״ם. הוא מסביר, יש חוץ לארץ ממש, ושם אין דין של תרומות ומסעות בעיקרון, אלא במקומות מסוימים שהחליטו לגזור בגלל שהם על הגבול. ממש שיטת הרמב״ם. והם תקנת אותם מקומות, אמון, מואב ומצרים ובבל, הם תקנת נביאים, תקנת חכמים, שנהיגו בהם דייני ישראל, ובפני שהם מתחילות לארץ. תיתם מסכת ידיים. אבל כיבוש ראשון וסוריה חייבים מדבריהם בכל מעשרות של ודאי. אבל בדמי לא גזרו. והיינו מה יעשה דבית שם. אז הוא בתיאוריה הרמב״ם דווקא מסכים עם הרמב״ם. הוא אומר יש הבדל בין בית שם לבין סופת, ולא במקרה. כי זה חוץ לארץ ממש, וזה, הוא לא כותב שזה ארץ ישראל, כמו שהרמב"ם כתב. אבל הוא אומר, זה לא חוץ לארץ. מה? וזה מקום שיש כיבוש. זה מקום ש... של כיבוש ראשון. ושמה יש תקנה. אבל הלכה דמייס אומר שהקטנה שמה הוא לאסור. אבל דמי מותר. אז עדיין, כלומר, בשביל הגמרא שלנו הוא אומר שרבי מאיר אכל דמי בבית שם. כי אסור לאכול טבל בבית שם. כי יש חיוב, כנראה מדרבנן, כן דרבנן, יש חיוב דרבנן. להפריש תומות המסרות. למה יש חיוב מדרבנן להפריש תומות המסרות בבית שם? כי זה ארץ ישראל ולא חוץ לעצמך. בלי הניסוח הקיצורי של הרמב״ם, אבל אומר, יש חוץ, בשלילה כן, יש חוץ לארץ ממש ויש חוץ לארץ לא ממש. אז בית שם זה לא חוץ לארץ ממש. בלשון של הרמב״ם זה ארץ ישראל. אז אני לא חושב שהוא חושב שיש שם שם דיורייתא של ארץ ישראל. זה לא אומר. אבל בגבי הדרבנן בכל זאת תקנו שם דרבנן כיוון שמשהו שומע לתכן היסטוריה. תקנו בדרבנן כי זה ארץ ישראל, ולא תקנו מקומות אחרים. ובכל זאת הוא אומר, עכשיו, למה רבי מאיר אכל? ברמב"ם זאת שאלה. למה רבי מאיר אכל אם יש כאן תרומות ומסרות ממש של ארץ ישראל? אבל מדרבנן. זה ארץ ישראל מדרבנן. אז למה אוכלים? אז הרמב"ם אמר, איך שאני קראתי, התיר. אני לא יודע למה. התיר. החליט לבטל את הדרבנן. הרמב"ן אומר, לא, בזה תוספות צודק. ההתר הוא בגלל שלא תקנו, לא שלא תקנו דמי בחוץ לארץ. לא תקנו שום דמי בחוץ לארץ. לא תקנו דמי בחצי חוץ לארץ, או בחצי יצר ארץ ישראל. אז זה צירוף של החילוק של התוספות עם המגבלה הגיאוגרפית של הרמב"ן. למה הוא אמר את זה? טוב, הסיבה היא פשוטה, למה הוא אמר את זה? כי הוא דולג לסוף התוספות, הוא יודע שאין תרומות ומסרות בחוץ לארץ. אז למה לעשות השתפות עושה, להשקיע כל כך, להסביר שיש איזשהו בחוץ לארץ, ואז בסוף בטל אותו על פי ממש רמזים, איזה חצי ירושלמי ואיזושהי סברה מצוצה מעצבה שרבן אותם, אז הוא מראש אומר, ברור שאין תרומות ומסרות בחוץ לארץ, אבל יש כל המקורות, אז המקורות הן כמו הרמב"ם, המקורות הן בחצי ארץ ישראל. אבל המקורות בכל זאת צודקים, זה אסור. אם המקורות הן בחצי ארץ ישראל, אז איך אפשר לאכול בבית שם? אז הוא אומר, זה תוספות, יש פה, תראו של התוספות, הוא רוצה נכון, שזה חילוק בין דמי לבין לא דמי. זה רמב"ן קלאסי שעושה צירופים בין כל המקורות שם. והרב משה סברדי ז"ל סובר שאף בכיבוש עולי מצרים יש מקומות שלא הנהיגו בהם אפילו ודאי. הוא קרא נכון. יש מקומות, לא כל המקומות, בתוך שטח של עולי מצרים יש מקומות שלא הנהיגו בהם אפילו ודאי. לכן הרב לא צריך להגיד שהמאיר אכל דמי, המאיר אכל מייסון, כי לא הנהיגו, כי פתרו, התירו, בפני שלא, הוא נותן סיבה שהרמב"ם לא נותן, בפני שלא היו ישראל מצויים שם כל כך, והיו מקומות רחוקים, בעיקר מקומות, היישוב של כיבושני, והיינו מייסי את הבית שם שפתר רבי דגן. זה לא כתוב ברמב"ם, אמרתי, לא יודע מה הטעם ברמב"ם, אבל זה אומר, כנראה בגלל זה היה מקום נידח, אז לא היה עניין לתקן, זה לא כל כך טוב. כנראה שהם תקנו למה, לא בגלל שיהודים גרים שם, תקנו בגלל שזה שם ארץ ישראל. טוב, בכל זאת החליטו לתור את המקומות, אלו לא, לא יודע בדיוק למה. ואין ממך כבר בעיניים, ואהבה כמה בעיניכום, הוא שואל את השאלה, איזה עוזר לעניים, שיסרחו עליהם בשביעית, היינו שיסרחו עליהם במאי סרני, אז הוא חולק על הרמב"ם לגבי הפרט הזה. ודאי די, יש שם דפסים שם. אוקיי, אז זה ההגדרות הבסיסיות. מי שרוצה לראות יותר מזה, אז יש עוד כמה דיוקים ושיטות, אז יש סיכומים. מה הסיכום? הסיכום בעברית טובה זה אצל זה בארץ חמדה אצל הרב ישראלי שער ב' לא יודע איזה פרקים פרק א' ב' דימו דל ה' ב' ז' ח' משהו כזה זה גבולות הארץ אז יש לו כל השיטות האחרונים בלי סוף הרמב״ם אבל רובם לא קוראו את הרמב״ם באמת בדייקנות אז לא זוכר יש אחד מהאחרונים שלו זה מה שאני אמרנו היום אבל זה עוד הקליעה, אני יכול להם. חזני שיש עוד תפיסה אחרת, אני לא זוכר בדיוק. קרסית יש באותיות שרש, לא באותיות סתיו, ספר מגוש היום טוב, פותח בקונטרה שנקרא חוקת הארץ. שזה יותר, זה סמי עמודים של... ולא הכל נוגע לכלות הארץ, יש שם כמה אחרים, אבל יש שם גם כן דיון מאוד רציני, זה משאל, גם למי לא תרדיתי את זה, אבל היה איזה דף שאני צילמתי. דף אחד שם שהוא סיכם את הדל בין תוספות לבין הרמב״ם. וגם שם אמר, זה כבר לפני, הרבה לפני רב חיים, אמר שיש דין של שם רומץ, כאן שם יש בביטוי הזה, הוא אומר שם ארץ ישראל, בתושת ארץ, איזה ביטוי שפעם מופיע שם. אנחנו נעשה מחר שני דברים שהם מחוברים. אנחנו, כיוון שהזכרנו את המילים, קדוש ראשון, קדוש שייך, קדוש שייך, קדוש שייך, קדוש שייך, קדוש שייך, אז נסתכל בדין המקדש, כי אותו ביטויים מופיעים שם. יש מחלוקת או יש דיון, אין מחלוקת, יש דיון בגמרא, אם קדוש הראשון, קדוש שייך וקדוש שייך, אותו דבר לגבי המקדש. הגמרא אומרת במגילה דף י, מי שאומר שם, שמעתי שמקריבים בבית חוניו. שמותר להקריב בארץ מצרים, באלכסנדריה, יש מקדש שהקים חוניו בן הכהן הגדול. ושמעתי שאפשר להקריב שם, כי קדוש שייך ולא קדוש לעתיד לבוא. אין איסור במות, רק בזמן הזה. טוב, הגמרא יורדת עליו, אבל בכל מקרה יש שיטה כזאת. אז יש דיון, כמובן, יש דיון עקרוני, זה אותו ביטוי, קדוש שייך ולא קדוש לעתיד לבוא, קדוש שייך וקדוש לעתיד לבוא. ועל בית ראשון, בית שני, ארץ ישראל הראשונה וארץ ישראל השנייה. אז זה מאוד מגביל, אבל בגמרא אין נקודת מגע ביניהם. תוספות חשב שהמגילה שזה אותו שיטה, בהתחלה תוספות חשב ככה, ואז הוא מפלפל שיש סתירות וכן הלאה. אז נראה מה הקשר ביניהם, נבין גם את ההלכה עצמה. טוב, רשמתי את עצמי מהמינימום שצריכים לראות. קודם כל צריכים לראות את הגמרא, בגילה דף י'. קידושת המקדש מגיל דף יונה מן א', הכי טוב זה לא את הדרש בשם, כי הוא מסכם את הכל קצת ארוך, אבל תוספות זה חצי הדרך. אז אם אפשר לא את הדרש ותראו את הדרש מגיל דף יוד, והרמב״ם זה בכל בית הבחירה פרק ו' הלכה י' ו' ו' ז'. מה שקורה ברמב״ם, הרמב״ם זה בכל בית הבחירה, הוא עוסק רק בקדושת המקדש, ופתאום הוא מכניס גם את העניין של קדושת הארץ וכותב דברים שלא כתב אצלנו. והשאלה עד את מה הוא אומר, באמת מה הקשר בין שני הדברים.
זה פרק?
פרק ו' הלכה י' ד' ז'. זה רמב״ם מפוסם, כולם זוכרים, ולמה אני אומר שקדושת המקדש לא בתלה וקדושת הארץ כן הייתה בתלה? רמב״ם פוסק שקדושה ראשונה במקדש קדושה הייתה בקדושה לבוא, אבל קדושה ראשונה של ארץ ישראל קדושה הייתה ולא קדושה לעתיד לבוא. ולמה אני אומר, ואז מוציא הביטוי מפוסם, שכינה לא בתלה. רמב״ם ממש מדבר כמו חסד כזה, שכינה לא בתלה. ואז הוא עובר להסביר למה בארץ זה לא ככה. זו השאלה, מה הקשר, האם יש קשר בכלל? זה רמה מאוד 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 חשוב, ערב יום ירושלים בין השם. וחוץ מזה, תוספות שפורות את זין מודבד דבי המסחיר קדושתו. קדושתו, קדושת עולם. זה תוספות קצר, אומר משהו לגבי קדושת המקדש. אז בעיקרון מחר זה קדושת המקדש, אבל למייס זה יהיה גם השלמה לקדושת הארץ, בגלל, בעיקר בגלל החיבור של הרמב"ם עשה ביניהם. בגלל הרבה מיני שתוספות, אבל הרמב"ם עושה חיבור גם, גם, גם למסקנה. אז תראו את המקורות המועטות האלו, לשיעור של מחר, לשיעור את הסוגיה הזאת. יום שני אנחנו לומדים חוג. תפחת סקל של עודת כוכבים מותר לשחות. אנחנו חוזרים לשחות ביום שני. מי שצריך חיזוק לפני שחות, הקטנים שמתעלפים, אז שיתחזקו בשבת. ביום שני אנחנו שוחטים, שוחטים סוכנת, בריאה. אנחנו אדם יזרום בעזרת השם ביום שני. אז כל אחד יתחזק חיזוק מורלי כדי שיכול לעמוד ב...
חטא בנה, חטא בנה. לפי המקום.
אתה לא נשום לכם?
אני רוצה לשמור על האחר הקטנים שלי.